בצורה טובים, היות והמשנה כאן עוסקת ביום הראוי לבחירת יום חתונה, וקובעת שמדובר ב-19 ביום הרביעי, ממילא כדרכם שבין משניות היא בעצם בודקת, או המסכת, אני רוצה לומר, מתחילה בשעה הכרונולוגית, אזי הגמרא פה בודקת לא רק יום רביעי, אלא גם בשעות אחרות, ותוך כדי זה מגיע גם כן לאפשרות שיתחתן ביום שישי, ומה שחשוב לה יותר, שבית המצווה תהיה בני שבת. כי זה מעורר בעיות של היכול שבת, אז בעצם אנחנו מקבלים פה בתחילה מסכת כתובות, כמעט שני דף שעוסקים ביסודות של מלאכת מחשבת וענייני שבת, למרות שהם, זה נותק לחלוטין מסכת כתובות. אבל זאת הזדמנות לקבל שהוא הגירות ולו ראשונית בחלק משעות היסוד שעולות שם בשבת. טוב, אומרת רק מה בפרוטוקול דברי עמוד ב' איבאילו, מה לכבול בתחילה בשבת? דם, מפקד פקיד, וחיבור עם נחבר. תמצאי לא מודם, מפקד פקיד, דם הוא צריך ושארי. עודים, לפתח הוא צריך ואסור. ותצטום על הדם הוא צריך, הוא פתח מנהל לקעתי. הלכה כבישים עוד אמר, דבר שלא מתכוון מותר. הלכה כבידת אמר, דבר שלא מתכוון אסור. אוקיי, ואז הגמר גם עוברת לדון בשיקולים נוספים שמעבר לכך. בכל מקרה, הגמר כאן שואלת כך, אם אני מניח שמדובר פה באיזה דם כנוס שצריך לשחרר אותו, או מדובר בדם בלוע או דם באיברים בתוך כדי הורידים. עכשיו, במידה שאני אומר שדם מפקד פקיד, ובעצם אין צורך להוציא אותו מתוך הרקמות, ואין מלאכה של חובל, ממילא, אם מותר לעשות את זה, או שמא בפתח, היום שהוא בונה פתח, ממילא זה נעשה מדין בונה, אז אז אומרת הגמרא, אפילו תאמר שדם הוא צריך, הפתח בא ממילא, האם אני מתיר את זה בגלל רבי שמעון, או אני עושה את זה בגלל רבי יהודה, דבר שלא מתכוון. לא אכנס כאן בכלל, נשאלת הגדת המלאכות פה, ומתאם יש בבניין לבני אדם וכדומה, כרגע נתמקד אך ורק בשאלת מלאכת מחשבת. בתוך הנחה שיש כאן בעיה של עשיית בבניין, ויש פה בעיה של מלאכה בשבת, כן, הבעיה הזאת נפטרת מכך שדבר בדבר שלא מתכוון, או שמה הבעיה נשארת למרות של דבר שלא מתכוון. והגמרא פה מפנה אותה למחלוקת בגידו רבי שמעון, שמופיעה בש"ס במקומות רבים, שדעת רבי יהודה דבר שלא מתכוון אסור, לעומת רבי שמעון דבר שלא מתכוון מותר. ואז התעולה הזו בשאלה הזאת, אחר כך בדף הבא, היא תבוא ותשאל על איזה פסיק רשע, והיא כבר תפתח שם דין חדש לגבי מה קורה כשיש פסיק על גבי הדבר שלא מתכוון. עכשיו, לכאורה, לא היינו לומדים רק במסכת כתובות, היינו באים ואומרים לעצמנו כך, בהלכות שבת יש מושג שקם מלאכת מחשבת עשה תורה, כשאדם חייב בשבת אך ורק המלאכת מחשבת, היות וזה נולד מהמשכן, ושם הייתה מלאכת מחשבת. נתן מלאכת מחשבת, מלאכה מתוכננת, שהוא מתכנן גם את המלאכה וגם את התוצאה שלה. ואז הם באים ואומרים, היות, והוא לא מתכוון, הרי הדבר הזה יצא מבלי שום תכנון, ממילא זה לא מלאכת מחשבת, ובכל שבת פטורים את זה. בעברית אחרת, השיקול, הסיבה שדבר שלא מתכוון מותר אסור, קשור בעמדתי לגבי מלאכת מחשבת, כאשר, רק אני אוסיף, בש"ס השיקול של מלאכת מחשבת מופיע בצורה דו-כיוונית. כפי זו סיבה לפתור, כי אם המלאכה אינה מחושבת, אזי אתה פטור, למשל מתעסק. למה מתעסק פטור? אומרת גם בסנהדרין, שמלאכת מחשבת עשה תורה, ואם אתה עושה את זה בטעות, או מבלי כוונה, אז זה לא מלאכה מחושבת. מאידך, מלאכת מחשבת גם יכולה לצבע לחייב. אם אתה הגעת לתוצאה רצויה, למרות שבדרך המעשה היה לא לפי כל כלי מעשה לכל תורה כולה, היות הוא הגעת לתוצאה שאתה מעוניין בה, אז מלאכת מחשבת אסרה תורה, והתוצאה שמחושבת ומתוכננת אוסרת. זה עיקרון שפורשים אותם במקם אדם סמך, לפני שנתיים שלוש שמענת את זה מסכת גיטין בסוגיה של כתב לגבי כתב. בכל מקרה, מלאכת מחשבת יכולה להיות סיבה לחייב, יכולה להיות סיבה לפתור. מה שבטוח שהיא נמצאת בלב ליבה של הגדרה של מלאכה בשבת. ככה ניתן לחשוב, ונחזור לזה בהמשך כמובן, אלא שמכל השאר ברור לחלוטין שמחלוקת על מרב יהודה, שחזל תפסו את זה לא רק כשבת, אלא דוח ורוחב הגזרה ההלכתית. בגמרא בשבת, הגמרא תצטט במחלוקת הזאת לגבי קוצץ בהרת, שזה לא קשור לחלוטין לשבת. הגמרא בזבחים תצטט את זה לגבי מחבק גחלת במזבח. הגמרא בבכורות תשתמש בזה לגבי גוזז בקודשים או גוזז ביום טוב וכן הלאה וכן הלאה. הגמרא בנזיר משתמש בזה לגבי גילוח נזיר. ברור לחז"ל שהמחלוקת שדבר שאתה מתכוון הוא איננו מחלוקת מיוחדת בכל שבת, אלא מחלוקת בכל התורה כולה. כמו ששוגג, מזיד, עם קטגוריות, בכל התורה כולה, כך גם דבר שלא מתכוון. זה בניגוד למשל, במלאכה שנעשתה לגופה. שמלאכה שנעשתה לגופה, עדיין אתה צריך לרצות את התוצאה שאתה מוציא, זה כלל שמיוחד בשבת, איננו בשאר כל התורה כולה, בגלל, אחמד, בגלל כל מיני, יש כל מיני הסבירים מדוע, אבל בפועל, חסך על גופה היא כלל שהיא מיוחד לכל שבת. מה שכן, דבר שאתה מתכוון, הוא איננו מיוחד לכל שבת, אלא מהווה כלל רוחבי יותר בש"ס. ואז, כבר צריך להבין, אז אם ככה, מה הסבר? מה הסיבה לחשוב שדבר שאתה מתכוון יהיה מותר? לחשוב שיהיה אסור. ככה, כשהגשתי הסוגיה, אינטואטיבית שזה בנוי על מלאכת מחשבת עשרה תורה, ברגע שחיתות בסוגיות אחרות מגלה שזה לא עומד במיין הסוגיות, וצריכים כמובן לשאול, אז אם כן, מה ההיגיון שלא שלא מתכוון שמותר או אסור? או מחירות, מה הספרה של יהודה לעומת זו של בימי? עכשיו כאן נפתח קודם כל בהגדרה, אני נותן כרגע הגדרה שבהמשך עוד נראה שאינה מוסכמת לכולי עלמא. אני אקח כרגע את ההגדרה הפשוטה ביותר והמורה ביותר. נתחיל מהגמרא בשבת דף חפתת. מה שביאת רבי ירמי מאיר לגבי גרירת ספסל. כאן מדובר במקום בלי בלטות, שאדם גורר סביטה או ספסל על משטח מאפר, החשש זה שהוא יעשה חריצים ובעצם יעשה מלאכת חורש, שהוא מרפא את הקרקע וחותך בה. ותגמר כך, יש כנישתא בבצלא, ראש הכנסת בבצלא, גרר ספסלה לאלה ביומי הרבה. כנראה גם בקומה שנייה, הוא גרר את הספסל מעל לראשו של ביומי הרבה. אמר לי, כמן כבישימו, אין עוד דבר בישים, דהיינו, כבר בדבר שלא מתכוון, תכף נראה מה הכוונה, דבר שלא מתכוון, אז הוא אמר, כנראה שלא סבור כמו בישימו, כבר כבישימו, אין עוד דבר בישים בגדולים, ולא אפשר, בקטנים מי אמר. דהיינו, בישימו מתיר יותר בספסלים גדולים של החברירה, אם זה ארון גדול, או איזה שידה, אין לך ברירה אלא לגרור אותה. לעומת זאת, אם זה כיסא, תרים אותה, מה תתייצל? וממילא, רבי שמעון מתלים בגדולים ובקטנים. מה זה יוסף? זה חופליג דה, הוא כולם, ואמרו לו, מכון מתפלל, ובדיוק דבר הכל מותר. אז רבי ירמיה פה טוען שהמחלוקת היא דווקא חפצים כבדים שאין רע לגרור אותם, לעומת זאת, הוא לא טוען להפך, שמחפצים כבדים פשיטא שמותר, לעומת זאת מחפצים קטנים, אז הם נחלקו, מיטיבי. אמרתי רבי יוסף, ומשום אומר גרור אדם מיטה כיסא וספסל, ומיטה כיסא וספסל כולל גם דברים גדולים וגם דברים קטנים, קטנים, בין קטנים בין קטנים קטנים, קשת תוויו, אולי מתארץ לטעמי מיטה גמד הכיסא, מיטה תינוק או מיטה קטנה, רבי ירמיה כמובן ההפך, פורסת טלוויזיה וכיסא גדול דומיה דל איתם. מתי ברמה, מוכרי כסות, מוכרים כדרכה, מעט שלא יתכוון בחלק מהחלון של פרק שמים, ואחר אחד אפשר לבד כצנועים וחיתנים דמי, קחו אותי אנשאר לשימון, תשוט את אביר מי הרבה, תיובטה. כבר אביר פה השוואה לכיליים, שכרגע נשים אותה בצד, נחזור אליה בהמשך. בכל מקרה, במקרה שכיליים מוכיחה, שהמחלוקת איננה רק בגדול, סליחה, איננה בגדולים, אלא גם בקטנים. עכשיו, מה המקרה פה? המקרה שאדם כמו גורר כיסא או מיטה, לא בטוח שיעשה חריץ, ייתכן. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. ייתכן שעל ידי זה שהוא גורר, יצא כמוהו יעשה חריץ ובמחות יחפור, ייתכן שלא. זה 50-50, אפילו 3/4, אבל זה לא ברור שזה חייב לקרות. מצד שני, אפשרות כזאת בהחלט קיימת. ואז רבי יהודה אומר, במקום שייתכן שכן ייתכן שלא, אסור לעשות את זה. בשום לעומת זה טוען שמקום שתכן שכן תכן שלא מותר. ניקח את הגמרא שלנו, אז הגמרא תאמר בהמשך שלא בהכרח אדם יצא, ייתכן שהוא יבל בהטייה, וממילא יציאת אדם איננה מובטחת, אז יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אפשר לומר רוב הסיכוי שכן, מיעוט שלא, ואף על פי כן היות שזה לא בטוח, זה מוגדר כדבר שלא מתקבל. עוד ניקח פעימה אחרת, אדם, אתה נחשוב על, טוב, לא שזה דוגמה כזה כרגע, אדם עושה איזושהי פעולה בשבת, הוא שופך מים, שופך מים, שופך מים איזה מגרון, יכול להיות שמים יגיעו לצלחייה וישקו אותה, יכול להיות שלא, ייתכן שהמים יזרמו שמאלה לתוך הביוב, יכול להיות שיזרמו ימינה לתוך הצלחייה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, זה בדיוק מוגדר כדבר שאינו מתכוון. עכשיו, בזה כמו נחלקו. במה המחלוקת? יש הצעה אחת, אולי פשוטה ומתבקשת, שכמעט מצטטות המחלוקת, אבל היא גם משאירה אותה היא משאירה אותה בתחום יותר מצומצם, או היא מסיטה אותה בשביל אחר, מה זאת כך. אם אני שואל את עצמי, לכאורה, כמו מי הייתי צריך לומר, אילו הבינה הטעם, כמו מי הייתי אומר, כמו ביהודה או כמו בשימון. אז מדובר בו בפעולה מודעת שאדם עושה. בכמה דקה רקע או הנגדה, יש לנו מתעסק. מתעסק זה אדם שעושה משהו בלי כוונה. למשל, אדם נשען על הקיר, הוא לא סמן שיש שם מתק, בטעות מדליק את החשמל בשבת. או אדם, ניקח דוגמה אחרת, אדם יושב, זה דוגמה מגמרא בבא קמא דף חלב עמוד ב', אדם יושב, הוא לא שם לב שיש לו אבן בחיקו, הוא מתרומם, הוא פתאום קם, האבן הזאת נופלת, היא גם יוצאת משודה יחיד לשודה רבים, היא גם הורגת מישהו בדרך, היא גם שוברת מישהו בדרך, וקונה למקום של כבוד והיכל התהיה של בבא קמא. בכל אופן, האבן הזאת מוגדרת כמתעסק. לגבי שבת, מלכת מחשבת עשה תורה, אני אומר, הוא לא עשה את זה. בעברית אחרת, אדם הרי יש לו גוף, אדם הוא מסה, כמו כל חפץ פיזי אחר, אם אני עושה משהו על ידי הגוף שלי, מבלי שמרכז הפיקוד נותן פקודה ואומר לעשות משהו, בדרך כלל שלא עושה פעולה, הוא שולח מהמוח שלו איזשהו מסר או שדר מסוים, ומשל אני רוצה להגיד את הספר, אז המוח שלי אומר לי לנך הספר ולהחזיק אותו, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מודע מעשה שיש סובייקט שמחליט לעשות פעולה, אז הוא קיבל החלטה, אחר מכן הוא מבצע. אם אבל אני פשוט כמו מתחכך בקיר, או אני מחליט ללכת, אני בכלל לא יודע שיש לי אבן, ואז בגלל הפיזיקה שבין הגוף שלי לבין הקיר ובין האבן קורה משהו, בלי שום תכנון, בלי שום מודעות, בלי שום הבנה, בכלל הגוף שלי כגוף עושה פעולה, אני לא מודע בכלל, למה זה מתעסק, והוא פתור. עכשיו, דבר כזה, וכרגע אני לא רוצה לגיוש למתעסק במסכת סנהדרין, א' פתור גם לא רק בשבת, פתור גם פתור יחיד להלכה. אז כאן, מה אני אומר, בפשטות, זה בכלל לא מעשה. מעשה, בשביל של דבר, שכאמור, אתה מחליט לעשות פעולה. אם אתה לא החלטת, זה קם אליו, זה לא מעשה. נכון שהגוף שלך גרם לזה, אני חושב שהגוף שלך אחראי למעשה. אבל זה לא מעשה במובן הזה שאומר ועושה. כאילו ברוך אומר ועושה, אז אני לא אמרתי ולא עשיתי. על כן, קל יחסית לומר שמקרה כזה בכלל לא מוגדר כמעשה. לעומת זאת, כאן האדם מחליט לעשות את הפעולה. הוא מחליט לגרות את המיטה. הוא בכלל, או ניקח את הדוגמה של הבהרת, יש שם אורלה שיש בה גם סימני צרת, הוא מחליט לקחת את האזמל ולחתוך. המוח שלו שולח שדר לגוף שלו, והידיים שעושות בדיוק מה שנאמר להם לעשות. הן גוררות, הן חותכות, כלל גם עם הרגליים שלו, אומרת, האדם עושה פעולה שהוא יחליט לעשות אותה. הוא לא מודע עד הסוף להשלכות. וההשלכות הן מסופקות. אבל עצם הפעולה היא פעולה רצונית שנעשתה על ידי החלטה רצונית של האדם. על פניו יש כאן מעשר. כי במתעסק, בעצם אומר, זה לא פעולה רצונית. זה תוצר לוואי. תוצר לוואי, אז אני יכול לומר, זה לא מעשר. לעומת זאת, אם אני אקבל החלטה רצונית לעשות פעולה, זה המעשה שלי, וממילא, על פניו, לכאור ביהודה, משכנע. הבאתי בא מדבר מלאכת מחשבת, יכול הייתי לפתור, אני כמובן אחזור לזה. אם מדבר לא רק בשבת, במקום אותו הכולה, על פניו, סרטו של ביהודה נראית כסבירה יותר, או מה זה אחרת, סביר ומתבקש לומר שאחר זה מעשה שלי. האם זה מעשה שלי? כן. ואז מדוע שמעון מתיר? אז כאן אפשר את כל הדיון הזה להסיט לתחום אחר לחלוטין. וזה התחום של ספקות. האם מותר לאדם מראש להיכנס למציאות שיש בה ספק? אדם עושה פעולה, הוא יודע שיש שני חתיכות של, יש כאן שולחן שני חתיכות, אחד של חלב, אחד של שומן. האם האדם יכול להרים לכל אחד מהם כשהוא לא יודע? דוד אחרת מדובר בספק, אז יש לנו כשיש ספק, ספק את דורת הלחומה, ספק את דורת הפעולה. אני יכול בעצם את מה שהוא מתכוון למשוך לכיוון הרם הספקות. ובעצם יש בו ספק, האם הפעולה הזאת תתרחש או לא? אז כאן, שמעון אומר, אשמח אולי דרשה, מותר לך להיכנס לבית הספק. רבי יהודה אומר, אם יש ספק, אסור להיכנס, אז לעשות פעולה רצונית שייתכן ותוצאה שלה תהיה תוצאה של איסור, אסור לעשות, כי ספק הדורת הלחומה. רבי שמעון לעומת זאת אומר, היות שלא בספק, וזו פעולה שאתה לא מתכוון אליה, אז אנחנו מרשים לך לעשות פעולה, גם אם זה מסבך אותך בעולם של ספקות. אז בעצם יש כאן מחלוקת עד כמה אותה אדם יכול להסתכל באיסורים. או להיכנס לבית הספק. בסתום הלוי פעם דיבר בשיעור פה, שיש ספק איסור ויש איסור ספק. ספק איסור זה 50% דבר איסור. איסור ספק אומר 100% אסור לך להסתבך עם ספק איסור. אם זה ספק רעל, אז אתה אומר לילד שלך, אתה לא אומר לו, זה 50% תוכל, זה תמות. אתה אומר לו, ב-100% אתה לא מתקרב לזה. אז אם איסורים הם רעלים, אז אתה אומר, ב-100% לא מתקרבים. אז ביהודה פה נוקד גישה יותר מרחיבה, והוא לא נותן להיכנס לספקות. בשום לעומת זאת, הוא רואה כנס לאדם, תאפשר לו, לפחות במקרה כזה, דהיינו, שזה זו פעולה שתוצאתי לא בטוחות, הוא מאפשר לו לבוא ולהיכנס במספקות. כשבמידה לזה כך, זה בעצם לא דיון כך במעשים, ולא בוודאי בכל שבת, וגם לא בהגדת המעשה, אלא זה דין בעצם בספקות. ואז כמובן, כפי שהייתה לשמוע לפני רגע, אם לא מסלול דאורייתא, על פניו, בתור של יהודה דווקא היא הסבירה יותר. כי מסלול דאורייתא, נכון, מה שספק דאורייתא, אמרת אסורה. אז אכן, מצאינו לפחות ביחס לגישה הזאת, מקור אחד שמסתדר עם זה היטב, וזה הגמרא ביומא, לפחות לפי הבנתו של רש"י. הגמרא ביומא, מדברת בסים ברזל בתוך מים ביום כיפור, פעולה שחזל עם אותה כאיסור לחש של צירוף, דהיינו שחזק את הברזל, בזה ששמים מים קרים, זה יחזק את המים חמים, ברזל חם, תוך מים קרים, זה יגרום לברזל להתקשר, וממילא אסור. עכשיו, באמת מה שמה, תנא ביהודה שהשיעות של ברזל הם חמים מאוד יום כיפורים, מתים בתוך הצונן כדי שתפרו קציאתם. זאת אומרת, כהן גדול שצריך להיכנס ויוצא מהמים, חמש תפילות ביום כיפור, אז אם הוא מחמים לו את המים, אני לא צריך לטבול, ולא מצרף, אמר ביבי, שגיע צדיינו, לא עשו את זה כחם, אבל הם אפילו אתם שגיע צירוף, דבר שאין מתכוון מותר. ומי אמר ביי, האחי והטניה, בסור לא טוב וכל ששם הרד יקוץ, הנמידי, בכל אותו הכולה, אבל החד צירוף דרבנן. אומר רש"י, פירושו של דבר, פיסויים דאורייתא, אני אומר את מה שמתכוון, אסור, פיסויים דרבנן, אני אומר שמותר. דת רש"י, מה שאומרת פה, שבעצם בכל איסור דרבנן, מה שמתכוון, מותר. אך ורק פיסויים דאורייתא, את מה שמתכוון, אסור, ובדרבננים, כל מה שמתכוון, מותר. זאת כבר ההלכה למעשה כולה מאוד גדולה, כי לא כל כך קשה לשבת לפחות להוריד את רוב המקרים מקשת רבנן, ובאגז את רבנן, כמו שאני מתכוון, נוכל להתאים. כך רש"י מסביר את זה פה, ואם נחזור מה שמענו קודם, אז זה כפתור בפרח. אם אתה אומר שמדובר בעצם ביסורי ספקות, שוודאי זה מעשה שלו, והשאלה אם מותר לעבור על הספק, האם מותר להסתכן בספק, זו תשובה היא בדאורייתא אסור, בדרבנן מותר. ואז אני בדעה שפה לפחות, יש לנו פה דבר שלא מתכוון, שמותר שמותר בדרבנן עם כספי כדרבנן לכולה, בדאורייתא כספי כדרבנן לחומרה. אלא שזה מסביר את רבי יהודה, ורש"י אומר זאת במסגרת רבי יהודה, לעומת מסגרת רבי שמעון, זה עדיין ישיר פה איזשהו סימן שלה לא מבוטל, כי לדעת רבי שמעון, אז גם בדאורייתא זה מותר. אז אפשר יהיה פה להתחיל לשחק עם השאלה, האם ספק דאורייתא וחומרא, האם מדאורייתא או מדרבנן, ועוד שיקולים יותר נקודתיים בכל ספקות. אפשר לומר שרבי שמעון מוכן לתת פה יותר גורף יותר, ומעט מאחרות אסורות ואחרים, רבי שמעון מוכן לתת פה יותר גורף יותר, להתכנס בעצם לספקות. בכל מקרה, ביהודה, לפי רש"י, מסתדר היטב בתפיסה שאני יודע את זה כמעשה האדם, והיא רק שאתה ספק מנקרת פה, ובשימון לעומת זאת, יש מקום יותר לזה, משה, יש קצת יותר דוחק מאשר ביהודה. זה יותר גם פה לשעה נוספת, וזה במקרה, וזה בעצם השיקוש בפסיק ראש. אני לא מתכוון עכשיו להיכנס פה למסגרת השיעור הזה, הנה פסיק ראש והרחבה. אבל לפחות מה שנגיד לדבר שאני מתכוון חשוב לך. הדבר אומרת פה אצלנו, הוא בעוד הרבה מקומות, שזה פסיק ראש, שעדיין בטוח זה יקרה, אזי מודה בשירות שזה עשו. וכמובן השאלה מתבקשת היא, אם אני מניח שדבר שלא מתכוון, זה לא מודע כמעשה שלך, מדוע שיעשו פסיק ראש? אז אם אנחנו מניחים שרבי שמעון מסכים שזה מעשה שלך, הוא רק אומר שמותר להסתכן בספקות, אז כאן מדברים את הדין של פסיק ראש. מה אמר בשמעון? מותר להתכנס לספקות במקום שזה 50-50. אבל אם זה פסיק ראש, ברור שזה יקרה, אז אתה לא מסתכל בספקות. זאת אומרת, אם אני אומר שכל פעולה רצונית שאדם עושה, הוא כאמור מוחו אומר לידיים שלו לעשות והוא עושה איזה המעשה שלו אלא שרבי שמעון מקל על מנת שיוכל מאפשר לו להסתכן בספק אזי אם מדובר ב, לא בספק אלא בוודאות שבטוח זה יקרה אז אני כבר לא רואה בזה ספק זה כבר ודאי ולכן בדרך כלל שום פסיק ראש כל ההתר בונה זה של ספק ברגע שאין ספק, הוא אין היתר. זה כבר הביא אותנו להתחיל לשאול פה מה לגבי מקרים שהספק הוא מאוד מאוד גבולי. למשל בסוגייתנו, שמה מדברת פה על יש בקים בהטעיה, אם נניח שמדובר באחוז מאוד קטן, אז יהיה קשה מאוד להגיד שבשימון יתיבו מקרה כזה. אשר יבוא הטוען ואיתן אין לך אדם ושמה עצמה אולי בדיוק זאת הדילמה שלה מה ניתנה כי הניתנה זה בא ומדבד זה צד נכנסת בצולה לא יגול בתחילה בשבת חכמים מתירים. מה אמר רבא בשמעוני? זה מאוד משהו כן מותר. מלאביי ועמוד שום סיכוי שלא ימות, כי כל הסיכוי זה הסיכוי שזה ספק. וממילא סיכוי שאין ספק. אמר לי, לא כי אלו בבלים שמקים הטעיה, אלא יש בקיים בהטעיה. עכשיו, אז הוא עונה לו, לא, זה לא בכלל בסיכוי ש... אפשר לטעון שהוא, אפשר כבר לומר שהוא לא היה מודע לזה, שהוא היה כבר היה בבלי שלא היה מודע שיש פשוט אחרת. אפשר גם להניח שאולי הוא הכיר בכך שיש בקיעים בהטעיה, אבל העובדה שיש בקיעים לא מעניינת אותו. זאת אומרת, יש בקיעים בהטעיה זה אומר, יש איזה כמה אנשים יוצאי דופן שבקיעים בהטעיה, רוב רובו של העולם לא בקיעים, ויש איזשהו מומחים, יש מומחים בודדים, בעלי כישרון מיוחד, שמקים בהטעיה. אז עכשיו אומר, אומר הבעיה, זה לא מוגדר כדבר שמתכוון, זה מוגדר כפסיק ראש. כי זה 98% שזה יקרה, למרות ששתי אחוז בעולם שיודעים אחרת, זה לא מאפשר לך להסתכל בספק. מחילות, עובדה שיש בקיעים, יכול להגדיר את המעשה אחרת. אבל הוא לא יאפשר לך, הוא לא ישנה את ההסתברות בצורה משמעותית. ויום שאם אני מניח שבשימון עושר בגלל ההסתברות המסוכנת, ממנה, העובדה ששני אחוז יכולים לעשות את זה, לא ישנה כלום, ואז בעצם יש פה ויכוח בגמרא, שהבאי בא ואומר, זה בונה על כניסה לספק, לעומת זאת, רבי, מי שעונה, רבי ברב חנן שעונה לו, הוא סבור שהעניין איננו הספק, אלא הגדרת המעשה כפי שאני בהמשיך. עכשיו, מי שנזקק לנושא הזה ברחבה משמעותי, זה הריב"ש. הריב"ש בתשובה מפורסמת שהייתה הלכה למעשה בזמנו, ועדיין הלכה למעשה, האם מותר לנשים להסתרק בשבת, ויש שם איזה רב, יש איזה רב בן דורו שהכיר את זה, ואני ממליץ בחום רב לקרוא שם את ה... את הפתיח, לא את התשובה, אלא את כל המכתב לפני התשובה. כאילו כל התו החצי הזה, זה מאיר עיניים בהרבה מובנים, גם לגבי הנוסטגיה לעבר, לעומת הימים שלנו היום, גם לגבי ויכוחים רבניים, גם בימינו, הוא שם, יש לי שם הרבה מה לומר בנושא של רבנים לייט וכדומה, מי שמעוין שיקרא שם את כל היחסות שלו מאלף עטב שם ומה הוא חושב אותו רב שהוא מבקח איתו. כל פנים, איזשהו מציב בשעי כזאת, המשנה אומרת מסכת נזיר, זה במקורות, שנזיר חופף הוא מפספס, אבל לא סורק. עכשיו, וזה אומרת הגמרא, ש... זה לבדוק אישים, אז היא שואלת שהרש הזה, רבי שמעון, שהדבר שלו מתקבע, אני לא חושש, כשהוא חופף, אני לא חושש שישיר שערות. זאת אומרת, בסיפה, כשאני אוסר להסתרק, אני חושש שהוא כן ישיר שערות. אז אומרת, מה הרש רבי שמעון, סיפה רבנן? אז היא מתרצת, מרבה, כל הסורק, להשאיר עם... שהמטרה של תסרוקת היא להוציא את השערות. וממנה זה כבר דבר שאינו מתכוון, דבר שכן מתכוון. ככה אומרת הדבר שפחות יותר. עכשיו, ואז מתפתח בינו לבין אותו רב ויכוח, האם מסתרק בשבת, כפוף את דן נזיר, ובין היתר הוא מעלה שם את השאלה הבאה. בכל פעם שהוא מביא את המסרק, על השיער שלו, לא בהכרח יצאו שיערות. אם אדם יעביר 20 פעם את המסרק על הראש, לפעמים יצאו שיערות, לפעמים לא יצאו. במצטבר, יהיו שם שיערות. זאת אומרת, בעצם הסתברות מצטברת. אם אני חוזר אותה פעולה 20 פעם, ברור לי לחלוטין שבפעם, אחרי הפעם 20 כבר, יהיו שיערות שורדתי. אז על כל הסטטיסטית, על כל אחד ואחד, על הפעם ה-17, הפעם ה-12, אני לא יודע להגיד שבפעם הזה דווקא תהיה סערה שתצא. אני כן יודע להגיד שאם נעשה את אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, נגיע לסערות שיצאו. אז זה בדיוק, הוא מתחיל לדון, אין דבר כזה מודע בפסיקי שלו. אם אני דן את הפעולה בודדת, שכל פעולה בודדת, ייתכן שכן, ייתכן שלא, ואז זה בעצם דבר שלא מתכוון, או שזאת את הפעולה בודדת, אני נדן את הפעולה המצטברת, ואז נראה בזה פסיק רשע. מה שרצית להכחיש מספרתך היא בסוכה פסיק רשע, ואתה טעם לדבריך, הועיל חזיין די מסורק תורש כל שיער ראשו, עד שלא ישאר בו אפילו אחד, טוב, זה דרך יניה, הנה הוברר, תדע פסיק רשע הוא. שכל שיער ושיער הוא בגדר האפשר. וכיוון שכן, בשלוש בידו, שביל אחד מהם. הוא טוען ככה, היות שותשים את כל השיערות, אז כל שיער ושיערה יהיה ספק. היות שכל שיער ושיערה יהיה ספק, אז לא יהיה נתנשו אף שיערה. או בביד אחרת, העובדה שתתרש את השיערות, זאת רק הסתברות. וזה לא, אין איזשהו דרך לקבוע בוודאות, שיעשה את המלאכה בפעולה זו. זה מבואר הביטוי. ואז מתחיל פה להקשות עליו מכמה ראיות. ועוד ראי לסתור דבריך, דרסים פה במה עוד איקין, הפלוטו בשמה ביהודה. אמרו למחול בקטעים הגדולים דברי הכל אסור, פירוש דמי בסיק רשע, ובוודאי אין הגדולים חריץ בכל הבית, ואף מכן ניקם בסיק רשע, כיוון שאי אפשר בתחריץ כשירוי להתחייב עליו, אלא שלפעמים יקרה פגישתו בקרקע תשב בלתי מוכן להתפעל בגלל הספסל. אבל לפעמים הקרקע תהיה סלע וזה יעשה חריץ, לפעמים זה יהיה אפר תיכוע ויעשה חריץ. אין שום דרך לדעת מה יקרה, ואף על פי כן אנחנו באים ואומרים שזה פסיק רשע. אז זה דעתו, כל מה שזה מצטבר מוגדר כפסיק רשע. טוב, אני בא עוד כמה רעיות לזה, אחרי זה מצאת את סוגייתנו. ואתה מחר שכתבת, כיוון שאושר שיקרה שאדם אחד יסרוק פעם אחת ביובל, אני מפקפק מכך הוא הציג את זה, כן? ולא ישיר, אם כן אני פסיק רשע, ולזה המשמור קבצת בחוקה מותגת לו בשבת, אבל מי שמשיר בצורות, מתכוון, מי שמשיר לא כמה מי שאפשר שמשיר, משהו, בוודאי משיר, גם בסלע בידיים, אבל בכן מה פסיק רשע, וכן לבעול בתחילה בשבת שמותר לשינור בקי, וגם תדעי בפסיק רשע, כי אני עכשיו באתי לבקי והערכתי בדומי. אז אני ממש מצטט את בר פלוגתא שלו, שהיות שיש בעולם בקיים, אז גם אינו בקי שבטוח יוציא דם, בכל זאת מותר לו לבעול. היות שיש אנשים שלא עושים את זה, אז הפעולה לא מוגדרת כמעשה מלאכה, גם עבור מי שכן עושה. בושנו מדבריך, חכם שכמותך, איך לעסוק בדברים הללו, מדבר ברור שאם לא עושה המלאכה ופסיק רשע שאסור לו, אף על פי שאדם אחר לא היה פסיק רשע, וזה שקשור פרקם בכתובות, אם הוא בקיא מותר שלא בקיא אסור, אוקיי, וכו'. עכשיו, הנקודה השנייה היא מתייבאת הבעייתית, אבל אני אשב בראשונה. מה שהוא טוען, אותו חכם שהוא תוקף אותו, שאם כל פעולה ופעולה איננה בהכרח פסיק רשע, אלא כל פעולה היא אפשרית, אזי זה מדעת ראש לא מתכוון, למרות שאני יודע שבסוף יהיה פה שערות ובסוף יהיה פה דם וכן הלאה. השאלה הזאת תלויה בחלק במה ששאלנו קודם. במידה ומציגים את דבר שהוא מתכוון כבעיה של ספק, שאתה יכול להסתפק בספק איסור, אז ברור שהלבש צודק. ככל שההסתברות הולכת ומתגברת, וככל שזה יותר ויותר ודאי שאתה תעבור על איסור, אומרת, אם אני בעצם מניח שמדובר במעשה שלך, אלא המעשה הזה ייתכן שכן ייתכן שלא, ואני מושך להסתכן, האם זה ברור שבסוף אתה תיפול מהצוק, כאילו זה כמו לתת לילד רכב, אם אתה יודע שהוא לא יעשה תאונה בנסיעה הזאת, אבל מצטרבח 20 נסיעות, הוא יעשה תאונה, אז כמובן שלא תיתן לו. אז זה מהריבש, זה כמובן תיתן לו בחוד שבת, לעשות תאונה בחוד שבת. במידה, ומסבירים את זה אחרת, מצד דגת המעשה, אז הטענה היא כבר טענה בתום השמורתי. זה ריבש בא ואומר, שזה מדע פסיק רשע, זה כאמור, מסביר היטב את ההנחה שדובר פה בבעיה של ההסתברות, ומבחינתו אכן הדבר הזה מתקבל לדעת. טוב, אז אם נסכם זאת, אפשר בעצם כל גישה מצמצמת. נניח, כדבר מובן מאליו, שהמעשה הוא מעשה, כי כאמור, אמרת, אתה בצורה מודעת, החלטת לחתוך, החלטת לבעול, החלטת לגרור וכן הלאה. כל הדילמה היא האם אתה מסתבך בספקות או לא. אז אם אין, נפיק פה שיקולים, אבל אם הוא דאורייתא, נפיק פה את השיקול של אם זה מצטבר או לא וכן הלאה. גישה כזאת בעצם מקרבת רבי יהודה ורבי שמעון מבחינת הגדרת המעשים, היא בשם אחד ביניהם מבחינת עד כמה מסתכנים בספקות או לא. כי אשר זה רק מאוד לחת אחרונה, האם בכלל הדין שלא שם מתכוון שאסור, האם זה דין דאורייתא או דין דרבנן? בפשטות נשתמע שלא בדין דאורייתא, כי אמר גם בשבת כ"ג ג' וגם ביום השם דף ד', כבר דורשת מהפסוק еще бы нега цурент. Срабица на топе окружи шен бэээрет. Риба лама никира, ма байла бьюдет, но тэш мэкэн асу. אז אם אני דורש רבי יהודה איזה פרט מהדינים הללו, אני בא ודורש שאת הפסוק שמותר למול, למול כבר שלא מתכוון, כנש לא עובדים דורייתא, ככה מדקים ראשונים שם. ואף בכן רש"י ושבת על קוף חפה אני חושב אחרת. רש"י כותב, שבת קוף חפה לפני עמוד בית, הגמרא מדבר עכשיו לגבי אדם, שיש כל מיני מזיקים, כאילו, אדם רוצה ללכת ברחוב, ויש שם נמלים וכדומה, האם מותר ללכת ברחוב למרות שהוא ירוג נמלים וירוג איסור חובב, או שמותר לו, אז מה הגמרא, שמלך כדרכו ולא חושש, מסביר רש"י, ואם מת בדריכתו ימות, הוא לא התכוון, זה דבר שאינו מתכוון, רבי יהודה מידי הבנן, הוא גם מזיקים לא גזו. רש"י כבר טוען שקרמו דבר שלא מתכוון מדרבנן, סתם לא פירש אם רק בשבת או בכל תורה כולה. אם נניח רק בשבת, אז מוציא את זה מהדיון הזה. אם נניח שהוא חושב לא רק בשבת, אז מה שראה עד עכשיו, זה מתכוון לדעת. אם בעצם מדבר באיסור ספק, האיסור להיכנס לבית הספק, כמו שקראתי קודם, איסור הספק, ייתכן ודרבנן, הוא לא חייב בכך להיות איסור דאורייתא. בכל אופן, אם נסכם את זה עד עכשיו, אז א', פגשת מחלוקת גדולה בשמעון, ב', ראינו שהמחלוקת הזאת היא לא מיוחדת לכבוד שבת, ג', טענו ש... דעתו של רבי יהודה, שאדם עושה מעשה על פניו נראית כסבירה, וממילא... אם אני יוצא לסבודו בשימון, אני נחפש לא לנתק אותו מעולם המעשר, אלא, בצורה, אומנם זה מעשר שלך, וזה רק ספק. וממילא ניתן להשתמש בזה גם במקומות אחרים. ואז זה בעצם יכניס אותנו גם לכל מיני סוגיות אחרות, שבהן מה שהוא מתכוון, סליחה, שבהן מהתשעת הקצת ספק, תהיה שאלה. אלא, שכפי שאמרתי קודם, גישה כזאת אפשרית, אבל היא גם בעייתית. ראשית היא בעייתית לא בשימון, בגלל בכל זאת בעיית הספק הדאורייתא לחומרא. בעיקר היא בעייתית מנקודה אחרת. לכל הפחות לפי רש"י. וכאן אני אציג קצת את העולה מתוך המקורות שבדף. וזה לגבי הגדרת דבר שלא מתכוון. עד עכשיו אני הנחתי דבר פשוט, וכך אמרתי לפני כן, שהגדרת דבר שלא מתכוון זה דבר שאו שכן או שלא. אני גורר את הספסל, או שיהיה חריץ או שלא יהיה חריץ. אני הוא בועל בשבת, או שידע מה שלא יהיה, בגבור שיהיה בפסיק רשע. וכך ברוב המקרים האלו, דרך כלל בצד אף חד ג' אתה לוקח איזושהי מגריפה, הוא מגרד על הגב של הבהמה, יכול שתוציא דם, יכול שלא תוציא דם. אם בטוח שתוציא דם, פסיק רשע. לא בטוח, דבר שלא מתכוון, וכך הלאה וכך הלאה. אלא שיש כמה מקרים שדבר שלא מתכוון, שכמעט ברור כשמש, שהתוצאה היא ודאית. או לכאורה, בקריאה ראשונה, פשוטה על פניו, לא בתוצאה ודאית. מי ששמו לב נקודה, או מי שעוררו את הנקודה הזאת, בשלום בעצם, בעלי תוספות. מסכת ביצה, הגמרא מדברת באדם שרוצה בשבת להרכיב איזשהו מבנה כזה, שיש שתי דפנות ופלטה. אדם רוצה למשל להרכיב שולחן מתקבל בשבת, או רוצה לארגן עצמו מיטה לשכב עליו, וכן הלאה וכן הלאה. או הוא רוצה לבנות איזה מדורה, איזה תנור, תנור קטן כזה, שתי דפנות של אבנים, ועליו איזשהו מקום לשים את הסיר שלו. כל המקרים הללו, בעצם מה כך? הימדו אותה מלמעלה למטה שערי, כי מותר לבנות מלמעלה כלפי מטה. מלמטה למעלה עשו. יש אז, זה בעיה של אוהל ובונה. וכן בעתה, וכן כדרה, וכן פוריה, וכן חביתה, ברורה שביצים גסות יותר לפי כלי חלול, או על האסקילה ואת השיפות, אין בשביל הכלי תחילה, כי קודם אתה שם את האוכל ואחר כך את הסיר. או מת, שוב פעם, אתה רוצה לשים את הסיר, קודם אתה שים את הסיר, ואז תשים את הדפנות של התנור, וכן הלאה, או מיטות, וכל מקרים הללו זה חשש של בונה, אז אם מלמטה, מלמעלה, למטה, אתה לא עשית אוהל ובניין, אם התחלת למטה ואז שמת את הגג על הדפנות, עשית אוהל, ולכן ככה אמורים לעשות. אומר פה רש"י, הכיחתה וכולי, אבל ענן גם שימון סביר אלי, בין במוץ ולא שלא מתכוון, וכולו שרו, בין חזרה, בין ספירת קדירות ועקפת חביות, ומדורתה, וכל המורים שעשרות אלו למעלה, תלמידי דירה ועברו. אז אומר רש"י, יש לו כמה אחרות בזור בשימון, אחת הם דבר שלא מתכוון, והיות שאנחנו מוסים כבר בשימון, אז אין לנו בעיה עם ה... עם הסיר הזה, או המיטה הזאת, או השולחן, אם אני פותח בשבת שולחן מתקפל, או אני בונה, אני שם פתע על גבי שתי רגליים בשביל לשכב על זה, אין לי שום כוונה לעשות מזה אוהל או בניין, אני לא מעוניין בכלל מה שמתחת הפלטה, אני מעוניין לשכב על הפלטה, אם אני שם את השולחן שלי, אני מעוניין לעשות את הצלחות על השולחן, לא מתחת, אין פה שום כוונת אוהל, זה דבר שלא מתכוון, הוא מותר. כך אומר רש"י. ומפה התוספות. פרש רש"י, דביר להך הספק ביהודה, ועושה מוקצה דבר שלא מתכוון, אבל נעתי כבישי דבר שלא מתכוון, מותר. ודורך הוא, לומר בכל מי, אני מין לדוגה בשימון, אלא נראה לומר דביר בשביל מודה, דם יאך אסור, דם בשימון, דבר שמתכוון מותר, אין קריאות שעושה דבר שהם מתכוון לעשותו. אבל אחר מתכוון לעשות מה שהוא עושה. מה שאתה עושה זה כך. כאן, העובדה שאוהל זה ברור לחלוטי. אני לא מעוניין בו. זה אוהל שאני לא מעוניין בו. אבל אין לי שום השוואה שלא יצא אוהל. כשאני גורר את החבית, אני לא בטוח שיהיה חריץ. פה, אני, ברור לי לחלוטין שיצא מזה אוהל. זה היה מקביל מתוספות, לא המצב היה שברור לי שצריך להריץ, רק חריץ שאני לא מעוניין בו. אבל חריץ שאני לא מעוניין בו, זה לא הגמרא. הגמרא לדעתם זה לא, או שכן חריץ או שלא חריץ. אם זה בטוח חריץ שאני לא מעוניין בו, זה פסיק רשע. פסיק רשע לא מעוניין בכלל בתוצאה, אבל אני יודע שהיא תקרה. זה פסיק רשע לדעתם, לעומת זאת, זה שהוא מתכוון זה אך ורק כשהחריץ הוא או שכן או שלא. ולכן, פה שזה בטוח כן, ואך לא מעניין אותי, זה לא דבר שלא מתכוון. כך עם פרטוסות, יש דבר נקרא מאוד במקביל, שלא עושה בטח מקום בשביל שלא יסבך, אבל נצא את זה בחצי משפט. בגמר מבחורות, יש, הגמר שמדן לגבי לגזוז, לגזוז בחור, וגם לגזוז ביום טוב, בין היתר, היא מביאה שם רעיה, במקרה שיש לך פרה אדומה, שהשערות של הג'ינג'י, מה שצרות הגוף הוא אדום, ומה שקרוב יותר, רחוק יותר, זה שחור. והיות שאתה עושה רק אדום, אז אתה חותך את השערות שמפריעות לך, אז זה מת הגמרא, זה דבר שלא מתכוון. שוב פעם מסביר רש"י, שהכוונה, אני לא מעוניין בשערות, אני מעוניין בסך הכל לסדרת הפרה האדומה שלי, או בשלנו של רש"י שם, ואינו חושב שום גיזה בקודשים, משום, אין מתכוון שום גיזה אלא לתקן. אני לא רוצה לגזוז שערות, אני סך הכל רוצה שהפרה הזאת תהיה אדומה. אז אני לא מתכוון לגזוז שערות, לכן לא שלא מתכוון, כי השערות בכלל לא מעניינות אותי. תוספות עוד פעם קורצים מאותה קושיה. זה לא יכול להיות דבר כזה הוא פסיקה אישה. אתה יודע שהשר תחתך, דבר שלא מתכוון, זה אך ורק או שכן או שלא. אבל כאשר ברור שזה יחתך, זה לא מעניין אותך, זה לא דבר שלא מתכוון. איך זה דגמה שם? תוספות מסתבכים ומתפתלים שם מאוד, גם שם דף חפה, גם את תוספות נוסף, דף למדלת, גם שם את תוספות שם אומרים, לפי רשי ותפיסתו זה מסתדר מצוין, אבל מה אפשר לעשות שרשי טועה במדע דבר שלא מתכוון. אז ככה, גם בביצת דף למדגימל, גם בכל דף חפה, גם בכל דף למדלת, רשי ותוספות עקרונית מתווכחים כל הזמן, לגבי הגדרת דבר שלא מתכוון. בתור של רשי, יש דבר שלא מתכוון, גם כשאתה לא, כשברור שהפעולה תקרה, אלא שאתה לא מעוניין בה. אתה לא מתכוון אליה בברור שתקרה. ואם אנחנו חוזרים עכשיו להגמר בשבת דף חפתת, האמת היא שכדעתו של רשי לכאורה עולה מתוך סיום הגמרא שם. כי מה הגמרא אמרה שם? מתי רבה, מוכי כסות, מוכים כדרכם, ובלבד שלא התכוון בחרת בני החמה ובגשמים, בני הגשמים. והצנועים אשים מכה לאחוריהן, זאת אומרת ככה, אדם רוצה את, לדבוש בגד כליים, לבדוק אם זה מתאים לו או לא מתאים לו, זאת אומרת, הוא בא בחנות עומד מול הראי ודוגם את הבגד, אז מותר לעשות את זה, כי זה מוגדר כבר שלא מתכוון, הצנועים לעומת זאת, שיש כאן אלטרנטיבה, אז במקום לבוש את הבגד, הם פשוט עומדים איתו ליד ומסתכלים עליו, על הבובה שם. או, משהו מעין זה. עכשיו, הגמרא פה מדברת על לבישת בגד כדבר שלא מתכוון. שוב, אני לא מעוניין בכליים, האמת זה לא מעוניין לבוש את הבגד, לא מעוניין להתחמם בבגד, אני סך הכל מעוניין לראות אם כדאי לקנות את זה או לא, אבל למה זה, אני לובש אותו. זה לא שאני מפרש אותו. אז על פניו, גם כאן יש עוד מקרה שבו דבר שלא מתכוון, הכוונה אני לא מתכוון לתוצאה, אבל ברור לי שפעולה תקרה. אז גם זה תומך ברשי, איך מסתדרים לפי תוספות, מסובך יותר בית הלוי בתשובה, להתייחס לכך ומנסה לסביר איך התוספות יסתדרו עם זה, אבל כמו פשוט הגמרא פה כרשי, והגמרא הזאת מקפיצה אותנו ישירות לגמרא, לגמרא בסכין, שהיא המשמעותית ביותר פה. הגמרא בסכין מדברת על הנה הבאה לאדם בעל כוחו. אדם הולך ברחוב, וברחוב יש איסורים שאוכל למנע מהם. הדוגמה בגמרא, איך ברחוב ונכנס לתוך אף של אורח של עבודה זרה, אורח של מחלות אסורות וכדומה, אז זה יש פה שאלת הנאה בעל אדם על כוחו, האם היא מותרת או אסורה? והסוגיה פה די סבוכה. הגמרא בגדול לא אומרת ככה, הגמרא אומרת שיש פה שני משתנים. יש משתנה אחד ש מוגדר כהאפשרות, יש לי ברירה, אין לי ברירה, משתנה שני לא האפשרות, אלא הכוונה. האם אני מעוניין או לא מעוניין. עכשיו, על זה יש מחוקת דבי ורבה, על זה יש כמה לשנבטר. יש פה שתי משתנים, שצריך להצליב אותם, אחר כך צריך את הבאי, לפי הבאי, לפי רבא, ולפי אישנה קמה, ולפי אישנה בתר. אז העסק קצת מסתבך. בכל אופן, כרגע נתחיל נקודה אחת, ונצור לגמרא הזאת בהמשך, ונעדם. לדעת, הגמרא שם באה ואומרת, באישנה בתר שם, ש איגדמי, אפשר ולא מכוון. אם אדם, יש לו ברח, כל מיני לכת ברחוב הזה עם המאפייה הטריפה, הוא יכול ללכת ברחוב השני שאין שם מאפייה. אז יש לו אלטרנטיבה, הוא בוחר ללכת בכל זאת במקום הבעייתי, אבל הוא לא מכוון. הוא הולך שם והוא מנסה בכל כוחו לא ליהנות מהגשמק של המאפים שברחוב. מתגמר, זה מאוד מידו בשימון. היינו פלוקדות מידו בשימון. לעומת זאת, אם לא אפשר וכמכוון, המקרה הפוך, שאין לו בעבור כן מכוון, יש לי מקרה אחד שיש לו בריאה והוא לא מכוון, מקרה הפוך, שאין לו בעבור כן מכוון, אבל מה כך? המקרה שיש לו בריאה והוא לא מכוון, זה בידו בשימון. ובזה יש לו בידו בשימון וכו'. המקרה הפוך, שיש לו... שאין לו בעבור מכוון, אז הבעל גם כן מקשר את זה בידו בשימון. יבא חולה. עכשיו, נשאר פה כרגע עם מקרה הראשון. עוד הפעם, רבי יהודה רבי שמעון, מגייסים אותו פה למקרה שבו אין ספק. זה לא שאולי יקרה, אולי לא יקרה, אלא אתה הולך ואני אומר שהריח ייכנס לך לאף. השאלה אם אתה לא מעוניין בריח, וזה מעדי. וכך, שתוסות, בגלל שזה נוגד את שיטתם, הם מתפתלים, והם נאלצים לומר, כך הם אומרים, שמדובר שאולי הריח לא ייכנס. זה לא פסיק רשע, אולי הריח יעלה במקומות אחרים, לא בכך תריח. לעומת זאת, פשוט הגמרא שם, ופשוט רב חיים שם, בכל מאיר שהר"ן בחולין כבר חולק על זה, מדובר במקרה שוודאי ייכנס הריח, אלא בענה הבאה לאדם בעל כוחו. שמתוך כל שלל המקורות הללו, אפשר לומר שני דברים. א', שתוסות בצורה שיטתית, טוענים שדבר שלא מתקבל, זה תמיד שיש ספק. ולכן הם מתפתלים פעם אחרי פעם, בשביל להעמיד את המקרים הללו, במקרים של ספק. ולדידם, יש אפשרות אחת בלבד, דבר שלא מתקבל, אך ורק שיש ספק. מה שיתאים, מה שדיברנו עד עכשיו. לעומת זאת, דת רשי ופשט כמה מהסוגיות הללו, אפשר לדבר את מה שהוא מתכוון, גם כאשר כמעט בטוח, או שבטוח בעצם, שהתוצאה הזאת תקרה, אלא שאני אינני מעוניין בה. זה כמובן לא מאפשר ללכת לכיוון הקודם בכלל, כי אם הסברנו הכל, שמדבר שהמעשה הוא מעשה וזה רק ספק, אז פה כבר אין ספק. אז אם אלה צריכים ללמד לו בשימון, ודאי לרשי, וכמובן שטוב יכולים באופן עקרוני להסכים עם זה, צריכים ללמד תפיסה אחרת. שמדבר שלא מתכוון, היעדר הכוונה, הוא בעצם פוגם במעשה. מחירות, אם לפני כן טענתי, לפני חצי שעה, שאין מה לשאול את זה ומתעסק, אולי בכל זאת צריך להתחיל ולבחון את האפשרות שבין דבר שהוא מתכוון ובין מתעסק יש בכלל משותף אחד יותר, לפחות לפי הבישים. במילים אחרות, לדעת רבי יהודה מה הדעה של מעשה? הדעה של מעשה כשאדם בא מחליט לעשות משהו. אם אני כאמור מחליט על פעולה, אני אומר ליד שלי לעשות ככה, אני מסתכל פעולה בלבד, וזה מודר כמעשה. ויעשו מדאורייתא וכו'. וזה, אתה לא מתכוון לתוצאות, מה מעניין, לא אכפת לי. אם אתה החלטת לחתוך, החלטת לגרור, החלטת לזרוק, וכן הלאה, זה המעשה שלך, כי אתה במודע זרקת, אז לא חשבת כל התוצאות. אתה באת, רצית לפעול בתחילה בשבת, ולא לקחת בחשבון כל נעשה אדם, אבל היום שאתה החלטת על המעשה, זה מעשה שלך, וכך נקראת הספסל וכו'. רבי שמעון לעומת זה טוען שלא כך. וכאן צריך לדעת שתי ניסוחים. נתחיל מהתוספות. את התוספות, כרגע אני עוזב מה שמענו עד עכשיו, רבי שמעון חולק רבי יהודה וטוען שהפעולה היא לא בכך פעולה. כן, שאלה יותר עקרונית, מה בכלל מוגדר כפעולה? אם הפעולה מוגדר על ידי הידיים בלבד, על ידי המעשה בלבד, או שפעולה זה לא מעשה, כמו שמעתי קודם, צריך פה את המוח שמכתיב הידיים מה לעשות, אותו דבר צריך גם כן את המטרה. לא די ב... לא די בזה שאני אומר לידיים שעשות משהו, אלא צריך להיות ברור לי מה תהיה לתוצאות. אך ורק תוצאה שברור תקרה, וכשאני אמרתי לידיים שעשות משהו, גם אמרתי תעשו משהו ויקה כך וכך. אם לא בטוח ויקה כך וכך, זה לא המעשה שלי. זה אפילו בדבר מוטיבציה. אז לדבר כרגע, אם אני מודע לתוצאה, אם אני לוקח בחשבון את התוצאה, אני מבין שזה יקרה, ואם התוצאה ברורה, זה המעשה שלי, אם התוצאה אינה ברורה, זה לא המעשה שלי. מעשה זה לא די שאני אומר לדי שלי מה לעשות. אני אומר לדי שלי מה לעשות, ואני מבין את הדומינו שיקרה בעקבות זאת. ואם אין דומינו כזה, או שזה לא מובן מאליו, גם אם זה יכול להיות ככה או ככה, או שאני לא שם לב אפילו, זי, זה לא ידע כמעשה שלי. שתוסו מניחים, שבשביל הגדול זה כמעשה, צריך שהתוצאה תהיה ברורה. האם התוצאה ברורה, דיין. לוקח רש"י שלב אחד קדימה. אם אני לא מעוניין בתוצאה, היא גם לא מעשה שלי. דהיינו, אני רוצה לסחול פרה אדומה. אני לא רוצה לגזוז בקושי. אז למרות שברור לי שברגע שהמספריים נחתכו שם, שזה יגרום לסערות ליפול, היום, אז לפי תוספות, אם ברור שהסערות ליפלו, דהיינו, הסיבתיות של פקודה, עשייה, תוצאה ברורה לך, זה המעשה שלך. לפי רש"י, לא. צריך להיות, צריך להוסיף לזה, שאתה מעוניין בתוצאה. אלו רק שאתה מעוניין בתוצאה, ולא רק כשאתה יודע שזה יקרה, אלא מעשה, או אחרית, זאת אומרת, מעשה מוגדר כמעשה של האדם, אך ורק כשהוא מעוניין להגיע לנקודה הזאת. אם הוא לא מעוניין להגיע לנקודה הזאת, אני קורא לזה דבר שלא מתכוון, כי למרות שאני יודע שזה יקרה, מכל דבר שלא מתכוון פה, אינו מתייחס למעשה בידיים, הוא מתייחס לכלל הפעולה. הוא ניתן לפעולה, זה לא מעוניין בזה, ממילא זה לא שלי. אז כשאני בא וגורר את הספסל, זה לא בגלל שזה ספק. אני גם אתן בוודאות שיש שם חריץ. אני לא מחפש חריצים, אני סך הכל רוצה להזיז את הספסל. אם אני לא מחפש חריצים, זה תוצר לוואי טוטלי, אזי זה לא מוגדר כמעשה. זה כבר יוצר גבול דק, אם לא דקיק, בין זה בין נחש נצחה לגופה, אבל זה לא בעיה שיהיה היום. זה בעיה מי שבאת שבת שישבות הראש ושמה. כרי ענייננו, אם אני לא מעוניין בתוצאה, לא מעניין אותי כאמור. אני לא בביזנס של חפירות. אני כן חופר לכם, אבל זה... אני מעוניין בדבר אחד בלבד. אני מעוניין להזיז את הרהיט. אם יכולתי לעשות בשם מפורש, לעשות ככה, והוא היה מרי פאפינס, הולך ונוחת החמש מטר, עוד יותר טוב. אני לא חפש לחפור בו, אני לא חפש לחרוץ. אז אם אלה, זה לא שלי. נכון הידיים, אז אם אני בא לדוק את הפיזיקה פה, הפיזיקה זה שלי. אבל לא בפיזיקה, באחריות ההלכתית, או באחריות המשפטית, זה לא פעולה שלי. אז כל שמתעסק, תבדוק את הפיזיקה, תגלה שאבן מונחת בחיקו, פיזיקלי, הרגליים שלי הזיזו את זה, ומשפטית זה חסר משמעות. אז גם אם אני אמרתי לידיים שלי, אבל זה לא עניין אותי כאילו זה, גם לא מוגדר כמעשה. זו בעצם הטענה אומרת שאולי מתוך דבר של רש"י, שלהגדיר את דבר כמעשה, אז אני צריך איזושהי תוכנית, או אני צריך להיות מעוניין בדבר הזה, ורק כשאני מעוניין בדבר הזה, אני מגדיר זאת כמעשה וכפעולה. זה בעצם מה ש... ואז אני מגדיר זאת כתובי במעשה. רבי יהודה חולק בכל זה. לדעת רבי יהודה, אנחנו באים ואומרים שאם אתה אחד להזיז את הידיים שלו לעשות משהו, אתה מוגדר כעושה מעשה. רבי שמעון כאמור חולק על הנקודה הזאת. הדבר הזה בולט ביותר במסגרת הגמרא במסכים. וכאן, משנה אחת, נחזור לגמרא במסכים. רק לפני כן, וככה נרענן לכם את האריסטו שלכם. אריסטו, כזכור, מדבר שלכל דבר יש ארבע סיבות. יש לסיבה החומרית, מה שמזיז, החומר שעושים לי מזה, יש לסיבה הצורנית, יש לסיבה הפועלת, זה הסיבה הצעה, זה לא מעניין אותנו. מה שכן מעניין אותנו, יש לסיבה הפועלת. למשל, אם אני מזיז את הספר הזה עכשיו, הסיבה החומרית זה עובדה שזה נייר ודיו, הסיבה הצורנית זה צורה של ספר, הסיבה הפועלת זה הידיים שלי, או המוח והידיים שלי, והסיבה התכליתית, זה עובדה שאני פותח כמוניה לקרוא או ללמוד. זאת אומרת, המוטיבציה, המניע, זה מגדיר גם את הפעולה. וזה בעין מה שקורה פה מסביב דבר שמתכוון. הידי בסיבה פועלת, דהיינו, עובדה שאתה מזיז את הידיים שלך, או שהסיבה פועלת קולט להחלטה לעשות את זה, או שאני רוצה יותר מזה. אני רוצה את הסיבה בעצם התכליתית. כוונתי להגיע ל... לתוצאה. וכאן נצלו למה המסכים שהיא הגורם החשוב. הגמרא הזו מאוד בעייתי מסגרת סוגייתנו. כפי שאמרתי קודם, אדם הולך ברחוב, ונכנס לו ריח מאפה של עבודה זרה לתוך המחיריים שלו, והוא מריח את זה והוא נהנה. ועומד הגמרא, הנאה עבר אדם על כוחו, מחלוקת דבאי ורבא, והיא מתחילה לדון אם אפשר וכמחה ואם אי אפשר ולא כמחה וכן הלאה. לכאורה אין זה שום זיקה לסוגייתנו. מדובר שם באדם פסיבי, הבא לאדם על כוחו. אתה לא עושה כלום, אתה פסיבי לחלוטין, זה נכנס לתוכך. עכשיו השאלה בעצם הופכת, עכשיו הופכת להיות ייסורי הנאה שנכפים עליי, האם אני אחראי לזה או לא. וממילא סביר ביותר לדון בזה במסגרת ייסורי הנאה. מי שזוכר משנה שלנו מקידושין, כשלמדנו בסוגיה של זה נאמר וזה מתחייב, הוא מתעסק בחלים ועריות, ייתכן שהנאה מחייבת לא המעשה. אם אנחנו מדברים במחלות אסורות, שהנאה ולא המעשה מחייב, אז פה דוגמה מצוינת, יש הנאה בלי מעשה. אז הנאה, אבל עכשיו אני שואל את עצמי ממילא, אם זה אפשר או אי אפשר. כי אם זה אי אפשר אתה אנוס, אם זה אפשר אתה לא אנוס, אם אתה לא אנוס אז אני אחייב אותך על הנאה וכן הלאה. ולכאורה אין שום צורך לקשר את זה לסוגייתנו, אפילו גרוע מזה, זה לא שאין צורך, אין שום היגיון בזה. כך על פניו נראה, וכמו הר"ן של חולין, וגם מי שדברים את דוד בפסחים שם, הם מושכים את זה לכיוונים שעוסקים בטיב ייסורי הנאה וכדומה. ובאמת, הפני יהושע שם, אלא מאי, הגמרא, סליחה, הגמרא של הבא, וכן השבא. הוא אומר, ואני שבאת, וכדי אמרי, אם זה מצב של אפשר, אז תפוך, אי אפשר ולא כמחווין, מחלוקת דוד ורבי שמעון. כאמור, אנחנו אין איזשהו קשר, ולא משום מדברים, א', דיברנו קודם, אולי בכלל זה לא יקרה, ב', גם זה יקרה, בדיוק אדם שעושה מעשר, עד כמה אני מייחס את הפעולות במעשה שלו. כאן מדובר אדם שהוא פסיבי לחלוטין, לכאורה דילמה היא דילמה בישראל הנאה, זה לא במקרה מופיע פסחים דף חפי עמוד ב', פסחים חפי עמוד ב' זה הסיום של סוגיית ישראל הנאה שמתחילה בדף חפי א', ועוברת שם משך תאי שטח רבים ומעניינים, זה הסיום סוגיית ישראל הנאה שהתחילה בדף חפי א' חפי ב', מסתיימת לה חבר, וזה דיון בישראל הנאה. אבל מכן, הגמרא משמע, כי יהושע שם על אתר, שואל את כל הקושיות הללו ו... מתן צורה שיטתית, למה באמת הסוגיות מנותקות אחד מהשנייה, למה אין שום קשר לסוגייתנו, והקושיות שלו מאוד חזקות. בסוף, מתוך הדוחק, אז הוא כותב כך, כך נראה לי נכון לכאורה, וכן נראה לי לשון הר"ן ז"ל, כי לשון הנאה בעל אדם על כוחו, אין לי משום שלא בא לכאן בתחילה לשום כך, ובכי אגב, אפילו מכוון, אפילו אחי בעל כוחו, קרין עלי, כיוון שריח מעיליו בא לו וכולי. משמע, שהתכוון לטעם שכתב, בעיקר ההתר בשביל לא קרה ממעשה, אדל דלפי זה הקטי שדקדק, תיקף את הבית ורב, אני יודע בכי אגב נא, דלג המעשה אלה שבא מאליו, ולפי זה לא דן יחמית הכלל, לפי דוד אבי שמעון, דמיינתי משמעתיים, דאינו לו איירי, ודלו אבי מעשה, אלא בדאבי מעשה, ועבדו אבי מעשה, שזה דוד אדם נשאר לי, חגב אדם יקדשר, אז בסוף, בתוך הדור רק הוא מסעיק, יש לי אשר, דוודאי להשתקם, ולנחי לשס לך סברה לחלק, מקוש לדמינתה, אהובות עינק, תדח פית, בנה הבא מאליו, עוד יחד כחוד הרבה, תקמל כבתי, ואני מביש לבטרה, וגם דודה מילה דדי, תגרח לשפיר כמה יותר, ופלו דבדו משימו, אוקיי, זה מה ככה, לשנה כמה באמת, הגמר לא מתכוון להשוות, רק אומרת את זה בדרך, אפילו קל וחומר, בן לא שקל וחומר, אבל לשנה בטרה הוא נרץ להודות, שהגמרא חושבת אחרת, אלא, וכאן נקודה החשובה שלה מתוך דבריו, וכמור נדמה לי שבן דוד שם, הפסיכים כבר סלט הדרך, כי הוא כמובן לא רק בן דוד. מה שעולה מתוך התפיסה שמנסה לבנות היא בעצם כך. עד עכשיו דיברנו, אנחנו נתמיד רבי שמעון כמגדירה מעשה. אומרת, רבי יהודה יש לך דעה פשוטה מאוד של מעשה, בא רבי שמעון ומחדד את ההגדרה. דהיינו, ההגדרה של מעשה היא לא רק מה שאתה אומר לאדם שלך לזוז, אלא מה שאתה מבין שיקרה מזה, או בדעת רש"י, מה שאך ורק עם התוצאה הזאת היא גם, אתה כאילו, עשית תוכנית, בכלל לא בשבת עם המערכת מחשבת, אלא כל דבר שאתה מוסר, הוא צריך לתכנן שזה באמת, הוא צריך מעוניין, הוא מודע, הוא מעוניין בתוצאות, ואז תחשב כמעשה שלו. אם זה תוצאה לוואי טוטלי, למרות שזה ברור לו שתוצאה לוואי הכרחי, זה לא מעניין. עד כאן הכל מתמקד במעשה. של עשו מעל פסחים, ולקו של פני ישוע בעצם מנסה לדחוף מהכיוון שלו, איקה דאמי, איפה, בעצם בתחילה שקמת, שקמת אומרת כך, אם מדובר באפשר, ו... אם מדובר באפשר, וכמחווין ודאי עשו. זה עשו הגיר, אדם, יש לו פשוט אחרת, זה, הוא מתכוון, שיש פה חידוש, כי כאמור מדבר בלי מעשה. מדבר בנה הבא לדם על כוחו, יש פה חידוש, זה חידוש במסכת פסחים, אבל לא כרגע, לא שמתכוון. אם מדובר אינו ברירה ומכוון, אז אני אומר כך, היות שיש לו, אומרת שהוא מכוון אסור, אני פה משתקן. אפשר כמחווין, לא אפשר כמחווין, כל פרקיד אסור. אם אתה מתכוון, בין אם יש לו מעין ברירה זה אסור. לעומת זאת, איפה הם חולקים? זה אפשר ולא מכוון. אבל אם הרב יהודה אמר דבר שהוא מתכוון אסור, כמה פרקיד אסור? כי פליג אני בדבר שמעון. אז יש לו אפשרות, אומרת זה אפשר וכמחווין. יש לו אפשרות להימנע מזה, הוא מתעקש בכל זאת לעשות את זה, אז לפי רבי יהודה, כן, יש לו אפשרות, הוא לא מתכוון. אז כאן, כאן בדברה, זאת אומרת, הוא מדבר בשימון. לדעת, לפי הביודה, למרות שלא מתכוון, אני רואה את זה כמעשה שלו, לדעת המשויון, שלא מתכוון, זה לא מעשה שלו. עכשיו, נשים את זה דרישה, כאן מנבור, ואני אשתבעת, וזה משהו כך. אפשר ולא מכוון, מה שמענו כרגע, יש לך ברירה, ואתה מתכוון לענות, אז זה בידו בשימון, בידו אתה לא מתכוון, זה לא המעשה שלך. מה זה אותו? בשימון אומר, בידו אומר, אתה מתכוון, זה בכל זאת המעשה שלך. בשימון אומר, אתה לא מתכוון, זה לא המעשה שלך. זה בסדר. כי פליגי, זה לא אפשר לכם מחווה. ואני בידו בשימון, דזים אתה כוונה, כמה פליגי נעשו. כי פליגי, בידו ביודה, אתה אמר, או שם גרש, שם מתכוון, אפשר עשו. אוקיי, אז מה אומרת כך? האדם הזה אין לו ברירה, מה שרוצה להסביר אין לו ברירה, הכוונה לא פיקוח נפש. אין לו ברירה, הכוונה זה יהיה מאוד לא נעים, זה יאריך את הדרך מאוד, זה יגרום לו לבעיות. לא הכוונה של פיקוח נפש. אז לא אפשר, הוא כן מכוון. בעצם הוא כזה, חצי אנוס כזה, ובכל זאת הוא מתכוון. מתועט, לו היה יהודי קשה ותמים, אז הוא היה הולך בלי ברירה בדרך הזאת, ועושה מאמצים לסתום את האף שלו, ולא אפשר, לא כמחווה, ומותר. אבל, אמנם אין לו ברירה, אבל מתיים הוא מתבשר ומתענג על אותם איסורים, אז זה לא אפשר וכמחווה. עכשיו את הגמרא כך. דעתו בשמעון פשיטא שעשו, דעת רבי יהודה מחלוקת. יוצא שרבי שמעון מחמיר. עד עכשיו פגש לנו רבי שמעון כמקל. מה יוצא פה? יוצא כך. יש כאן מחלוקת, דבר ורבה. האם לא אפשר לכוון, זה מעשה או לא. הבא אם זה לא מעשה, רבה אומר, זה כן מעשה, הפוך. רבה אבאי אומר זה לא מעשה זה מותר יומד זאת רבה אומר זה מעשה ועשו לדעת רבה אם אדם הולך ברחוב והוא מתכוון להנות אני רואה את זה כמעשה יומד זאת אלימד אבאי זה לא מעשה והראיה שבין הזה מותר אתה הולך ברחוב אתה מתכוון להיות באיסור, אבל היום זה נכנס מאליו, הוא לך עם ברירה, אז זה לא מודע כמעשה. מצוין. אז אם זה לא מודע כמעשה, איך רבי שמעון מחייב? הבאי לא אומר שרבי שמעון פותר. הבאי אומר, רבי שמעון זה פשיטא שאסור, רבי יהודה אני חולק עם רבה. לדעת רבה זה מעשה, לדעתי זה לא מעשה. יש כאן דבר שבידו לא מעשה, ולדעת אביי, הוא בכל זאת עשו. מה שנדמה זה כך. לדעת אביי, מה שמעניין אותי זה כוונה. לפי זה צריך לדבר מעשר. ייתכן מאוד שאין מעשר, וזה גם בעצם מה שקורא פה בפני יהושע. אנחנו לא מדברים על מעשר. אדם הזה הולך ברחוב, והריח נכנס מאליו. אומר אביי, אני יכול לחייב אותך לכוונה. הבאי יפה בשימון. מדעת בשימון, אדם חייב לכוונה, גם אינו מעשה. לא יצויה שלא יהיה מעשה, אבל הוא יתכוון, עצם הכוונה, מכבוד התוצאה, לא המעשה, זה כבר איתה מחייב אותו. אז יש כאן כוונה לא מעשה, הכוונה כשעצמה מחייבת. עכשיו, רבה חושב אחרת, רבה חושב, הכוונה יכולה להגדיר את זה כמעשר. אז אם אלה, אם אין מעשר, כי זה בא מאליו, אז לא אכפת לי. לפי רבה, אם אתה הולך ו... לולד בו מעשר, אז הייתי אומר שאתה פתור. בגלל שיש מעשר, והמעשר והכוונה משתלבים, אז אני מחייב אותך. אבל לא ייתכן פביוטה שאדם יתחייב, לא מעשר, גם בשימון. צריך מעשר, אלא שפי בשימון הכוונה משתלבת במעשר, פביוטה לא צריך את זה. אבל לפי דעה שנייה הוא בשימון מחייב לכוונה בלבד. לפי זה כולה, שיש מעשר מכוונה אתה פתור, אם יש כוונה בלי מעשר, אתה חייב. אני בעצם השתחררתי מכל הרעיון של המעשר. עצם הכוונה, כמובן כשיש פה איזשהו תוצאה, דהיינו במקרה הזה הנאה, או בכל שבת תוצאה אחרת, המעשר כשלעצמה, אז הכוונה כשלעצמה יכולה לחייב. אז בעצם, אנחנו פה רבי שמעון, על בעצם שלוש אפשרויות, אחת והתוספות, זה מוגדר כמעשה שלך, אז תמיד מוגדר כמעשה שלך אם ברור זה יקרה. זה לא מעשה אם לא ברור שיקרה. לפי רש"י, גם אם ברור שזה יקרה, זה לא מוגדר כמעשה אם כן אתה מעוניין בדבר. ולפי מה שעולה שם מתוך השוואי פסחים, ייתכן שאפילו אף פעם לא מודע כמעשר או לא חייב את זה כמעשר בשביל להתחייב, אלא הכוונה זה פה לב העניין. אם יש כוונה אני חייב, אם אין כוונה אני פטור. אוקיי, עכשיו זה יחסן שנייה לכם. כן, עכשיו כל זה כל אותו הפעולה בשבת, וכל אותו הכולם, אז מה שמתחדש פה, וזה כמו מחודש, שהתוצאה, או הכוונה שלי, היא יכולה או להגדיר את המעשר, או לזה שגורם חיוב כשעצמו. אבל להיות גורם חיוב כשעצמו, זה סביר אך ורק שיש תוצאה כגון הנאה. אז מה בעצם עוד כך? אם יהיה רבי שמעון שואל את הכוונה כמוקד העניין, באיסורים כמו הנאה שאין במעשה כוונה מחייבת, באיסורים שצריכים מעשה, צריך מעשה פלוס כוונה, וללא זה לא מתחייבים. בכל מידת הגדת מעשה פה עכשיו בעצם משתנה בצורה די משמעותית וקיצונית בכל התורה כולה, ולא דווקא בשבת. זה כמובן את מה שראינו עד עכשיו, שפה אני רוצה להוסיף נקודה אחת לסיום, הנקודה הזאת. בגמר בשבת יש דמה, אם יותר יש לעשות בגדולים, יותר יש לעשות בקטנים. הגמר אומר שמה, רבי ימי אבא אמר, גדולים, נכון בקטנים הגדולים מותר, ודה הפוכה שיש אומרים שהתוספות, נכון מתאים לדברים דברי הכל מותר, ולא גרסים דברי הכל אסור. הרמב"ן שלו אבל חולק. דעת התוספות, אם זה גדול יותר מותר, למרות שיש יותר סיכוי שעשה חריץ, לעומת זאת, אם זה יותר קטן, יותר אסור. לפי הרמב"ן הפוך. במה זה תלוי? זה תלוי מה שדיברנו עד עכשיו. אם אני חושב, לא שלא מתכוון, זה היתר להסתכן בספקות, אז היתר הזה מושפע גם אפשרויות שלי. אם אין לי ברירה, יותר לגיטימי להסתכן בספק. אם זה לא אפשר, אם זה גדול ואין לי אלטרנטיבה חוץ לגרור את זה, אז היתר להיכנס לספק הוא לגיטימי. לעומת זאת, אם יש לך ברירה אחרת, אם אי כדאי כאחי, הנה, פושר. אז אם אתה יכול להרים את הכיסא ואתה מתעצל, אז אני לא אשר לך להיכנס לספק חילול שבת בשביל שאתה מתעצל עם כיסא. אם אין לך ברירה, אז שם אני מוכן להתיר לך בצל מסוימים. אז לכן, ההנחה שככל שיותר גדול, יותר מותר, יוצא מתוך התפיסה, שלא שהוא מתכוון, זה היתר להיכנס לספק. לעומת זאת, אם זה בהגדות המעשה, כמובן שהפך הוא הנכון. ככל שזה יותר ברור שמעשה יקרה, יותר אני רואה אותך כאחראי, וממילא עבור אומר שאם זה משהו קטן שלא בטוח יקרה, זה מותר, זה לא המעשה שלך. אם זה משהו גדול שבטוח יקרה, זה אסור, זה כן המעשה שלך. אז לכן, שתי הגרסאות פה בעצם משתקפות את שתי התפיסות לגבי דבר שהוא מתכוון. ציטטתי קודם את הריבש, רבו של סולובייצ'יק דייק ברמב"ם בכל הזהירות שם, שהרמב"ם חולק על זה. די, אם יש לך הסתברות מצטברת, שזה לא מותר, פטורי. שם אומר שם שנזיר שמסתרק כל הזמן אינו לוקף, אז רבו של סולובייצ'יק הסביר למה, כי כל פעולה ופעולה אני לא יכול לומר שבדי יקרה, ואז זה מודע כזו שלא מתכווה. מחירות בעצם דחת, טען שהרמב״ם דחה את הריבש. אם אני מדבר על הגלת מעשה, אז כמובן מה שהריבש אומר הוא בכלל לא פשוט, ומה שאני קודם, העובדה שיש בקימת היה, ייתכן וזה מספיק, גם לאנשים אחרים מישהו יטעון שזה לא מעשה, שבמין מחירות, אם יש בקים בהטייה, אז א', אולי גם אני אצליח, ואז גם הסיכוי הסטטיסטי הוא קטן, אבל הוצאת הדם היא לא חלק מהפעולה לפי התוספות, ולפי רש"י יותר מזה, העובדה שיש בקים בהטייה, מה זה אומר? זה אומר שהדם וענת הביאה הם שלא מנותקים. העובדה שניתן להפריד את זה, ולו בצנאי מעבדה של מומחים, עצם העובדה שתרופות ניתנות לניתוק, שיש מושג שאדם שיכול לבעול בלי יוציא דם, זה אומר שהוצאת הדם היא תוצאה לוואי עצמאית ומשנית, וממילא, אם אני סבור גם בשימון, היא נוכל במעשה הזה. כשאדם בועל בתורה בשבת, הוא לא, הוצאת הדם היא תוצאה לוואי לחלוטין, וממילא גם היא ודאית, כי לא מעניינת אותי. מדוע? כפי שאמרנו קודם, שזה לא מגדיר את המעשה לבד רבי שמעון. עכשיו, כל זה יכול להיות הכולה, מה שמשאיר פה עדיין את הלכות שבת. בסופו של דבר, הלכות שבת, יש לי מושג של מלאכת מחשבת. כפי שאמרתי קודם, על פניו מלאכת מחשבת זה מושג מרכזי ומשמעותי בשבת. ואז רבי יהודה לכאורה היה צריך להודות בשבת, שהדבר הזה, שבדבר שלא מתכוון, פתור. אבל בנקודה הזאת מצאינו מחלוקת בראשונים. תוספות, מבין שמרי, בקיצור נמרץ בשבת פן א', ובאחווה יתרה בתוספות שם ביומה, שאין לכן אני, ששיטת התוספות היא כזאת, שבי יהודה אומר שלא שלא מתכוון הוא מדאורייתא בכל התורה כולה, כי בכל התורה כולה חשוב מעשה בלבד, לעומת זאת בשבת חשוב גם מעשה וגם תוצאה, או גם התוצאה המתוכננת היא חשובה בשבת, וממילא רבי יהודה מודה שבשבת עוד לא ביסוד רבנן, אלא שבגלל שבכל התורה כולה זה איסור דאורייתא, אז הוא גוזר עטו, לא שהוא גוזר עטו כל התורה כולה שבת, עטו שעה איסורים, או שהוא גוזר בגלל שמדרבנן אסור משמע גם דרישים, לא מלאכת מחשבת, כי מלאכת מחשבת מלאכת דאורייתא, מדרבנן אנחנו נאסור כבלי מלאכת מחשבת, אז מדרבנן רבי יהודה יאסור, אבל מדאורייתא רבי יהודה מודה שבשבת צריך אמת כוונה, בשבת בניגוד למחירים, מאחר צריכה לגופה, צריך כוונה ועוד דו נוספים. זו שיטת הרי, הריטב"א לעומת זאת חולק, בגמרא, הגמרא הרי מביאה ראיות מצרת לשבת, גם ביום הדף ל"ד, גם בשבת כ"ג, הגמרא מוכיחה משבת, מצרת לשבת, אומר הריטב"א, אם אתה רואה שהכל דאורייתא, אין הבדל ביניהם. כבי איתה, דבר שהוא מתכוון לביוטה, יש בעיות של כיסוד, אבל בכל אופן, אם איתה, דבר שהוא מתכוון לביוטה, היא לא איסור לבנן, למה נקרא, אלא ודאי לביוטה איסור תורה. זאת אומרת שביוטה זה איסור תורה גם בשבת ולא רק בקורתו הכפולה, בכיבי הגב, בדרוש וחידוש, יש לו מערכה שלמה בנושא הזה, חוגג את שם מעריך, אמנם בתפיסות אחרות ובמתודות אחרות, גם כן לחלוק, לחלוק לתוספות, ולטעון ששבת בקורת הכפולה, או ששם דאורייתא, או ששם דרבנן, לא ניתן לטעון ש... לא ניתן לטעון שיש הבדל בין שבת ובין כל התורה כולה. עכשיו, דברי התוספות, כפי שמעתי בהתחלה, אני דעתי מאוד מסתברים, אבל עכשיו נבוא עוד דקה לגמרא שם בשבת, תפעם א' עמוד ב', מבית עמוד א', עוד אשר כך, אלא היא איתמה, הכי איתמה. רב אמר לו שם אישו להפשיר, אבל שהוא צרף אסור, ושמואל אמר שהוא צרף מודעת. למיינו את שמואל ושמואל סביר עלי, ואמר שמואל, כי שמואל מתיר פה לצרף, ואמר שמואל מחמיד אחר שמתיר פשוט הרבים, בשביל שלא יזוק ברבים, כי זה סכנה, כי בחוט חשמל גדלוי בשבת, מותר לתקן אותו בגלל כוח נפש, אבל לא כחלת של עץ, כי הנחה היא שתכף יחבר. ויסק את דאטה, סוקה בשימון, אפילו שעץ נעמי, כי זה נחה שאינה צריכה לגופה, אם אני אתרוך על הגחלת של עץ, אני לא מעוניין בגחלת, רק מעוניין שאש תפסיק לבעור, אז באמת, זו אחרי שנצחה לגופה, ודגמם, היא דבר שמכיוון סבוקה בשימון, ומנחה שנצחה לגופה, סבוקה ביהודה. אז דגמם הייתה להבה מינה, שיש קשר בין שתי המחלוקות. יש מחלוקת אחת, ומידו בשימון, אם בשבת חייבים מנחה שנצחה לגופה, סליחה, האם חייבים מנחה שנצחה לגופה, או שרק מנחה שנצחה לגופה? מנחה שצריכה לגופה למחשל, אתה חופה בור ואתה מעוניין באפר. לעומת זאת, אתה חופה בור ואתה מעוניין להתחבא שם, אז זה מנחה שאינה צריכה לגופה. אתה לא צריך את האפר, עוד כך דוגמה אחרת. אתה לוקח בן אדם בדיקת דם, זה מנחה שצריכה לגופה. כי אתה מעוניין בדם. לעומת זאת, אתה פוצע אותו כי אתה רוצה להחיב לו, ובינתיים אתה פוצע אותו, זה מנחה שאינה צריכה לגופה, כי אתה לא מעוניין בדם, וכן הלאה וכן הלאה. רק שמעוניין, או אתה מכבה אש, כי אתה לא רוצה שהבית שלך יישרף, זה מנחה שאינה צריכה לגופה. אתה לוקח גחלת ומכבה אותה, כי אתה רוצה מחר לבשל איתה, או לעשות איתה פחמים על האש, זה מנחה שצריכה לגופה. וכך הלאה וכך הלאה. אתה מוחק כתב על נייר, כי אתה מעוניין עכשיו לכתוב על הנייר, סליחה לגופה, וכו'. עכשיו, בזה חוקו ביהודה ובשימו. והם נחקו בנו שאינו מתכוון. עכשיו, מה חושב? הווה מינה ששתי מחלוקות קשורות. עכשיו, אין קשר ביניהם. למה? כי הם נחקו גם בבחור, וגם בקיליים, וגם במחבא גחל במזבח, וגם בנזיר. אין שום קשר, ואחר שאני צריכה לגופה, שהיא מנח... שהיא מחלוקת בכל שבת בלבדית. אם אמה קישרה ביניהם, היא כנראה ראתה מחלוקת בלבדית ושום, דבר שלא מתכוון, שמיוחד לכל שבת. ומחלוקת כמו התוספות, שגם לכל שבת הם חלוקים. ואז מה המכנה המשותף? מאיפה נשמור את זה שתי הנחות? א', שלא שלא מתכוון בכל שבת שונה מבכל תורה כולה, וכן ניתן לשוות אותו במרחש נצחה לגופה, ב', שבמרחש נצחה לגופה לבין דבר שלא מתכוון, יש קשר ענייני, יש מחיים משותף. מה המחיים משותף? התשובה היא חוב פשוטה. בשניהם זה בריא מלכת מחשבת. כאן צריכים להניח הנחה אחת, שמחה שאני צריכה לגופה פטורים, כי אני לא מייצר משהו. זאת אומרת שזה חיסרון במלכת מחשבת. אני לא מייצר את התוצאה, עכשיו, ולא למשל, כי זה לא דיון במשקל. אם זה לא דומי דמשכן, זה פטור צדדי ועצמאי. אבל אם זה לא קשור לדומי דמשכן, אלא זה פטור מהותי, אז מה הפטור? הפטור הוא שבשבת אתה חייב על הפקת תוצר יצירתי מחושב. עכשיו, כאמור, לפי שיטות מסוימות, אז אפילו אתה עושה מעשה, שיטת הראש ובקמה, אם אדם זורה, אני לוקח תבואה מפותה באוויר ובאה הרוח ומפרידה את התבואה מן המוץ, אז הוא חייב, זה לא לפי הראש, זה משנה מסכת שבת כמובן, שזורה זה חי למתי תבואות מלאכות, מהראש למרות שיש שום מעשה. לא עושה שום מעשה, הרוח עשתה הכל, הוא בנזיק עם די פטור על זה, אבל אתה תכרמת מערכת שמיין לי תוצאה. להפעיל בשבת מערכת שתביא את התוצאה חייבים עליה. אז זה תוצאה נטו. גם לא נחליק לכת, מחש שצריכה לגופה אומר, בשביל להתחייב, צריך לבנות מערכת מחושבת שמפיקה תוצאה מסוים. אז עכשיו, חושבת למה מהווה מינה, זה במעשה וזה בתוצאה. או, טוב, אחד בתכנון, אחד, מחש שלא צריכה לגופה, זה מה אני מפיק בסוף. מה יצא לי מזה? האם יוצא עם מה שתכננתי? והשני זה, האם התכנון שלי מבין שזה מה שיצא? אבל בין כך ובין כך, אם אני אינו מתכוון, אם אינני מתכוון, בדבר שאינו מתכוון, אז התוצאה לא הייתה מתכנון שלי, זו מלאכת מחשבת. עכשיו, אותו דבר, אם זה לא צריך לגופו, זה גם לא לא התוצאה שחישבתי, או לא יצאת כמו תוצאה מחושב. ממלך השבק מה ככה? רבי יהודה ורבי שמעון חלקו בשעה קרובים בכל שבת. היא מעשה בבן מחייב, היא ניתן לחייב בכל שבת אך ורק למעשה. רבי יהודה אומר שכן, וכן הוא מחייב במחש שהיא צריכה לגופה, שזה מעשה בלי תוצאה, וכן הוא מחייב במה שלא מתכוון, זה מעשה בלי תוצאה. לעומת זה, רבי שמעון חושב שבשבת אי אפשר להתחייב במעשה בלי תוצאה. אז צריך גם לתכנן את התוצאה, וצריך גם לספק את התוצאה. וממילא שני הדברים קשורים יחד. ככה, הגמרא חושב אהב המדינה. אז היא באה ואומרת, הם מנותקים. עכשיו הם מנותקים, יכול להיות הרבה סיבות. יכול להיות, כי מלכה שנצחה גופה בכלל, זה דומה דמשכן וסיפורים אחרים. יכול להיות, בגלל שלא שלא מתכוון, זה בכל אותו הכולה, וזה לא קשור למלאכת מחשבת. וגם יכול להיות שבשור במלאכת מחשבת, אלא שבמלאכת מחשבת יש מרכיבים שונים, מרכיב המעשה הוא שונים ממרכיב התוצר. ואז כך, בהווה אמינא, שרוצה להשוות, זה כפתור בפרח מה שהתוספות אומרים. שזה לא שלא מתכוון בשבת, שונה מכל התורה כולה. השאלה הגדולה היא מה המסקנה? שמסקנה מפרידים, הם דוחים לגישה של התוספות החלוטין, אומרים, זה לא שלא מתכוון בשבת כל התורה כולה, זה אותו דבר בדיוק. או שכמו שאתה זאת טוענים, משמרים את ההבחנה ורק לא מיישמים אותה למלאכה שאת צריכה לגופה. זו נשארת שעה פתוחה. אבל בכל אופן, לגבי שעד, אז יש פה מחלוקת התוספות כמו לרצבה ומקרגע, האם לראות דבר שמתכוון בשבת כדבר עצמי או לא. הדבר הזה יכול להיות נפקמיות משמעותיות, הצעת אחת שהיא ידועה, מפורסמת וגם משמעותית, וזה שאלה שמופיעה בתשובות ובכתבי עגר, סימן ח', לגבי מתעסק. לא דבר שהוא מתכוון, הוא דן לגבי מתעסק. האם מתעסק זה פטור מקורבן, אבל אסור לעשות את זה לכתחילה, או שכאילו עשיתי מלאכה. הוא דן בזה לגבי מתעסק, האם מותר לאדם מראש, אתן דוגמה פשוטה. האם אתה יודע שהחבר שלך עומד לעשות מלאכה בשבת ושהוא מתעסק, האם אתה חייב להזהיר אותו? להפרוש מאיסורה, או שאין איסור, אם הוא מתעסק בכלל עובר איסור. אז אתה רואה שהוא עומד עכשיו למשל לפתוח מקרר עם אור, אבל הוא לא יודע, הוא לא יודע שהוא ידלק, אז הוא מתעסק, אבל כשהוא מתעסק, אז אולי אני לא חייב להזהיר אותו. או שהוא עומד עבור איסור רק שפתאום מקרובה. אז זה בעצם הדיון שלו. אז הוא דן לזה כבר מתעסק, והטענה שבקיבי הגר היא שבכל התואר כולם מתעסק פטור אבל אסור, ובשבת מתעסק לעומת זאת, זה היתר גמור, כי זה לא מלאכת מחשבת. זאת הצעתו. אותו דבר שאני גם לשאול לגבי דבר שלא מתכוון. אין דבר שלא מתכוון. עכשיו, הגמרות מדברות, לפחות, אחרי מקומות, משתמע שמותר. אבל האם... לא, נפקיע זה לא תורי לנו, כי מה משתמע באמת שמותר... כן, נפקיע זה לא תורי, אבל אתה נמצא נפקיע מן אחרת, אז כשהרבה אחרי זה אסור פסיק רשע. האם איסור פסיק רשע בשבת ובקטוקה היא אותו איסור או לא? אז יש באחרונים דיונים, ייתכן שאנחנו בשבת נתיר יותר, טוב, אני אמרתי חצי משפט, בשבת יש מושג שקרא פסיק רשע ולא ניחא לה. על ידי זה יקרה, אבל אני לא מעוניין בזה. בשבת דבר כזה מותר מדאורייתא, רק פסיק רשע וניחא לה עושה. האם זה גם יהיה לא בשבת, אלא גם בכל התורה כולה? לא ברור. למה? כי אם הפטור הזה הוא קשור מלאכת מחשבת, אז זה יהיה נכון בשבת, שדבר שהוא מתכוון, זה חסום מלאכת מחשבת, לא יהיה נכון בשאר כל התורה כולה. טוב, עד כמה נושא הזה, שתיים של המשפטים מעבר לנושא הזה. א', השעה לא מוקדמת, אז אני לא רוצה להעלות אתכם, אבל אנחנו יודעים, ערב ראש השנה לא מסובך מדי לעשות את היישום המתבקש מדבר שלא מתכוון, מסוגיה פה לגבי עבודת השם הכללית שלנו. דבר שלא מתכוון, לפעמים אפשר לראות את זה כמעשה שלך, אבל כמעשה סוג ב', אפשר שבכלל לא נעשה. שדווקא הכוונה מגדירה לאדם את הפעולות שלו. שלא מספיק טוב להיות, כאילו לעשות מצוות. לא מספיק, כאילו, אני דבר די איסורים, אבל תחשבו גם במצוות, אגב, גם תחשבו הלכתית. מה אם אדם עושה מצווה בצורה כזאת? כי אתה מצווה, לא כי אתה מצווה. כל רגע, ודאי שמבחינה רוחנית, אחד עבודת השם של בן אדם, אם הוא יהיה דבר שלא מתכוון, זאת אומרת, הוא יעשה בדברים טובים, הוא יעשה כל מיני מצוות בלי כוונה, אבל, באמת, לא... הוא לא יתמקן את... כמה צורה לו. זאת אומרת, הוא ידע יגיד לו, הוא בשביל יגיד לו, זה לא המעשה שלך, מעשה צריך להיות שאדם עושה משהו בצורה מחושבת, מעשה שבן אדם, מעשה של מעשה קוף, תביא גם דן לזה, שבן אדם מחושב, הבן אדם מבין את ההשלכות, הבן אדם יודע מה יצא מכל מעשה שלו, הוא מבין את מה שהוא רוצה להוציא מזה, כשאדם רוצה לעשות משהו מהחיים שלו, אז בשביל שיעשה משהו מחייו, הוא צריך לעשות מעשה שיש בו כוונה. ומעשה שיש בו כוונה, פירושו של דבר, שאתה חושב, אתה בונה עצמך תוכנית, בונה עצמך, אם זה בלימוד, אם זה בנות חסדים, אם זה בכל תחום אחר, אם זה בקיום מצוות, אתה בונה עצמך תוכנית, ויש לו כוונה, ולא איזה פסיק רשע עלוב, אז כמובן גם הוא מגיע למקומות אחרים מבחינת עבודתו, ואפשר כבר, אפשר לדעת מזה שיחה שלמה, לפי מה שראינו, אידך זיל גמור. אבל העובדה שאדם אמור שיהיה לו כוונה, אגב, יש שיטה שמצוות צריכות כוונה, מקיימת המשרה, שלמד במצוות אינן צריכות כוונה, אז את המצווה קיימת ולא תקבל איזה שכר. כי עשיתי את זה כמו קוף. אז המצווה הפורמלית נעשתה, אבל המשמעות הדתית הלכה לאיבוד, וכן הלאה. טוב, זו נקודה אחת שרציתי להעיר. עוד שתי הערות ביחס לראש השנה ממש. א', מה זה? בשנים האחרונות יש תופעה בשוליים, מכירים תופעה שחבר'ה שנוסעים לראש השנה, אני יכול לתת הסבר דמוגרפי סוציולוגי מעמיק על המעבר מבתי הילדים קיבוצים ופנימיות בישיבות תיכוניות לאמת וכולי, והצורך להיות יותר בבית מאשר בעבר. אני רק אצלם דבר אחד פשוט, כשהייתי מתי מאיר בזמנו, בזמנו ראש השנה התפילות היו מרוממות, היו תפילות ישיבתיות בפרמה גבוהה, האוכל שם היה מאוד לא נעים, היה צפוף, היו תיכוניסטים גם, התנהגו כמו תיכוניסטים באוכל, נאמר זאת לעדינות. שאלתי פעם חבר שלי, כמעט, שהיום מחנך רציני, שאלתי אותו, למה בישיבה התפילה כך מרוממת, חצי שעה אחרי זה, הגיע לך לאוכל, וזה עולם אחר לחלוטין. אז הוא אמר לי, התשובה מאוד פשוטה, בבית המדרש, המתפעלים נותנים את הטון, ואחד האוכל, האוכלים נותנים את הטון. כל אחד שישאל את עצמו, אם הוא בוחר להיות, איפה הוא בוחר להיות, אמת, אם הוא בוחר להיות בישיבה אמת או לא, שישאל את עצמו פשוטה, האם הוא רוצה שהתפילה תיתן את הטון, או שאוכל ייתן את הטון. אם הוא רוצה שהתפילה תיתן את הטון, כל... למרות שיש כמובן, לא מחס השם, זה בתפילת, בתפילות לא ישיבתיות, אני חושב שאדם בגיל 18, שיצא במרץ נעורים ובמסגרת ישיבתית, המקום שבו התפילה צריכה לתת הטון זה בית המדרש, והגמרא בכל מדברת על כך שאדם מחויב להתפלל, או אמור להתפלל בין עמוד לדבי גרסי, אדם מוצא שבקשותיו תעלה כפשמיה, הוא אמור לבקש את הבקשות האלו במקום שהוא מוביל את הזכויות שלו, במקום שבית הקדוש ברוך הוא דרך תלמוד תורה שלו, שם הוא מפתח מערכת יחסים, אותו מקום הוא גם אמור לפתח את לפעול הקדוש ברוך הוא ולפתח מערכת יחסים שלו במסגרת תפילה. לכן, אדם ישאל את עצמו, אני מניח שזה כבר לדבר עכשיו, זה כבר לדבר אחרי שהסוסים ברוך הוא מן האהובה, בכל זאת, שאדם, שהסוס יסתכל בריא, ישאל את עצמו, אם הוא רוצה שהתפילה תיתן את הטון, או שהאוכל תיתן לו את הטון. אני כמובן לא מדבר על מי שעושה בגלל מנהגי אבות ונוסח אבות, אני לא מדבר על זה בכלל, זה... השיקול של נוסח אבות הוא שיקול לא פחות חשוב משיקולים של משיקולים אחרים, לא כרגע, אך ורק השיקולים של יותר נעים לאכול בבית מאשר לאכול בחדר האוכל. שיקולים כאלו, כאמור, הם שיקולים של מה לתעדף, את הקיבה או את הלב. זו הערה אחת שאני חושב שחשוב חשוב לומר אותה וחשוב לציין אותה. וכאמור, זה לא כי אני חושב שאם היית פעיל בקהילות, אלא אף מכן, יש ערך מוסף, עדיין מי שיושב פה ולומד פה, לא סתם אנשים מחוץ לעיר להתפלל פה, קצת מוזר לברוח מפה לחוץ לעיר, מהכיוון ההפוך. שנית, יש לה כוונה, אני תוך הלכה שהאחרים הזה התאבינו, לשלב כמה פיוטים בתפילת עדות המזרח בתפילה. לא מדובר, אני רוצה להסביר בהקשר הזה שתי הערות קצרות. לא כרגע, אני לא אפתח בחמש בצהריים נושא גדול ורחב, בכלל אומר כך, הדעת כולנו, כל מי ש... במקום שנדן בנושא הזה בנגד הישיבה, חשוב שתפילה לא תהיה איזשהו ערב רב, קצת מפה, קצת משם, כאילו איזשהו ג'ירה, כאילו זו איזה ג'ירפה שגדילו שאיזה ועדה עוקיבה אותה, רגליים של סוס וראש של חמור וזנב של פרה וכיומה. חשוב מאוד שתפילה יהיה איזה גם פנימי רציף ופנימי. אז לכן, לא מומת, אין כאן רצון לעשות שון, תתאים קצת מפה, קצת משם, ועל הכוונה אומרת שיהיה נוסח מרכזי עם ההיגיון הפנימי שלו, ולאחר מכן נשאר בו תוספות או דברים נוספים. ואגב, זה גם הפוך, זה גם נכון בכיוון ההפוך. אם אדם הולך להתפלל, אם ספרדי בא בקטע אשכנזי או אשכנזי בקטע ספרדי, זה לא משנה. שיתפלל בתפילה בנוסח של בית הכנסת, אני לא מדבר על התפילה בלחש שלו. התפילה הציבורית, שיתפלל בדיוק מהציבור, וגם חשוב לשם היגיון פנימי, וחשוב להכיר בכך שכל מסורת פיתחה היגיון פנימי ואיזושהי לכידות פנימית, שלבוא ולהתחיל לעשות גזור והדבק, זה מה שקרה, לא פה ולא שם, נשתהל ונשתהל. אז לכן, כבר בחד לשלב, כבר איננה, כמובן לעשות איזה נוסח, קיליים ושעת נס. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אני פונה פה לאשכנזים בעיקר. דבר כזה, יוסיף ברכה מרובה, אבל בתנאי אחד, בתנאי שמכירים בעוצמות של נבואות הפיוטים הללו, אני מכיר לו כעוצמות של המילים, שזה כל אחד פה ויתרשם לבד. אני מקווה גם שעומדו מאחרי זה מאות בשנים של תפילות, זאת אומרת שדובר, שדובר בייחור, נקרא לזה, אני רוצה להדביק על עץ הזה ייחור מעץ אחר, שגם עץ השני חי ומלא וגדוש. לפעמים אשכנזים שרים שירים, אדון הסליחות, או פרקליט ההבדלה, זה הופך את זה אשכנזים לפוקלור. וזה בדיוק מה שלא מעוניין. מה שאנחנו לא מעוניינים זה להפוך, לקחת משהו שהוא נושא מטען דתי עמוק עשיר, שדמעות של מאות דורות ואלפי אנשים יש לך דורות, שהדמעות הללו מנוכזות תוך כל תפילה שאדם אומר, מכל עדה שהיא, היא סוחבת בקרבה מאות אלפי דמעות והנחות וצעקות, מה שכל הדורות, היכולת לשלב זה להתחבר לדמעות האלו ולהתחבר למילים ולהתחבר בעצם לקהילות שאומרו אותם כל הזמנים. אם אדם יבוא ויחשוב שהנה אז איזה יופי, הוא מכיר איזה מנגינה אחרת או איזה פוקלור הופך אצלו, אז הוא מפספס את המטרה בגדול. מה זה קבור? זה פעולה של הרכבה בעצם. בבוא הזמן, אולי העץ יהיה מורכב לחלוטין, אבל כפי שמעת במיון פעם, זה תהליך אבולוציוני פה, הוא התהליך חשוב. אבל זאת פעולה של הרכבה, והרכבה אומר שתוקח נף חי ומשתמש בו, ולא... ולכן מרת, גם זה דורש קצת לעשות הכנה וקצת אפילו ללמוד, זה בהחלט שווה, אבל חשוב יותר לראות את זה כמשתלב וכמו כנושא מטען של דורות ומטען של קהילות וכעצם כעוזר לנו, כי כל מה שאנחנו עושים על החג זה בין היתר נושא איתנו את מטען הדורות וכל התפילות. נקודה שהיא באחרונה, אני נתתי פה בשבת שיעור בפרוסבול וסיימתי בזה שאני אתייעץ עם שאר הצוות, שלחתי מייל, עשרים וכמה אנשים, קיבלתי תגובה אחת, אז כנראה שאני אקבל את ההחלטה כבר, אז... בקיצור, מה שאמרתי בשבת, אני עדיין עומד מאחרי זה, דהיינו, מי שלא מעוניין, יש לו במה לסמוך, אומרת, זה לא פצעת דחוקה, ומותר לך תחיל להיכנס לזה, אומרת, אין, כל מי שלא מעוניין בכך, יש לו מה לסמוך, וכמו פשט הסוגיות, פשט הסברה, יישאר צורך. מצד שני, יש גם מושג שגם הלכה מיות טובה תקעירה, מתבר במאמץ של 3-4 דקות, לעשות את זה, כמובן, צריך כמה אנשים שמבינים מה הם עושים, אבל יש בבית המדרש מספיק אנשים שיודעים איך עושים את זה. סך הכל מדובר בממש של כמה דקות, אז לכן מבקש מהגבאים שידפיסו כמות מספקת של תפסים. מי שרוצה לתבוא לברכה, אני מזכה לכם איזשהו מקום, אני חושב שהראש הוא עמודי התווך שהפסיקה, שהוא לא פסיקה בכלל, כמה ספרדי גם אשכנזי. הראש הוא ממש מעמודי הטבח של הפסיקה, בית יוסף לא סתם בנה אותו כאחד מששת עמודי העולם. אם תרצו, ולו בשביל כבודו של הראש, שווה, מי שכתוב את זה ככה, אם לא בכבוד שבידה כספים, בכבוד כבוד עמדי חכמים, הוא אני חושב שוודאי ירוויח. אז אחרי, מי שמעוניין שיעשה את זה, לא, זה לא שיגעון, זה לא עודף עצבנות הלכתית, זה... בסך הכל להקדיש 3-4 דקות בשביל להכניות לשיטת הראש, שכמו הראש הוא פוסק חשוב, אמנם זו דעה שלא, כמובן ששלא, היא לא לב ההלכה, אבל היא דעה שקיימת, ועל התניא פסק כמו למשל, על כן, אז זאת, לא ככה, אנחנו מציעים את האופציה, לא, לא ממליצים, מציעים את האופציה, ומי שיצא יעשה, מי שלא יעשה, וזה אמור.